ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שיוף.
שלום לכם. אנחנו פותחים בידיעת עדכון. הותר לפרסום שמו של חלל צהל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו. רב סרן ג'לאל אברהים, בן 25, תושב סג'ור, מפקד פלוגה בגדוד ההדסה 601, עוצבת עקבות הברזל 401, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. כן, זו המציאות שלנו, כל יום עם האותר לפרסום, אבל מתרגלים, ממשיכים הלאה, לצערי. אהלן צביקה.
אהלן.
מנהלת הליגה בכדורסל אישרה את תוכנית הליגה לעונה הבאה, בוטל הסיבוב השלישי בגלל ריבוי הקבוצות, אבל לא נעשה שום שינוי במתכונת משחקי הפלייאוף.
כן, נשאר אותו מצחיק, חצי, רבע גמר חמישה משחקים, חצי גמר וגמר שלושה משחקים.
כן, אני מביא שעכשיו מריחים את הדם של מכבי, שבאמת מדממת כרגע מבחינת בניית הרכב הקבוצה לעונה הבאה. הם היו עושים זה גם משחק אחד, אם אפשר היה.
לא, לא כל כך פשוט, בינתיים אנחנו רחוקים מלראות את הרכבים הסופיים, אנחנו רחוקים מגמר הליגה, בקיץ אפשר לפנטז, אבל הם דנו בניסוי חוק המתאזרחים, שאין להם סמכות לדון בו, יש להם סמכות לדון בו אם הם רוצים לבזבז זמן, אבל אין להם סמכות להחליט עליו כלום.
דיברת ביום חמישי ביציא עיתונות על קדין קרינגטון,
כן.
שצריך מסומן להיות מתאזרח בנבחרת ישראל.
בזכות זה הוא קיבל את האזרחות.
על סמך הסימון המקצועי הזה, הוא קיבל אזרחות על פי קריטריונים של הוועדה שאושרו על ידי השר משה ארבל, חצי שנה אחרי...
אחרי שהוא קיבל אזרח ארעי.
כן. אבל יש פסק דין, החלטה שקיבלה תוקף של פסק דין בבית הדין העליון של האיגוד, לפי התקנות בוועדה שהיית חבר בה, קובעות שאזרח צריך להיות פה שלוש שנים, נכון?
לא.
איך? תסביר לי אתה את ה...
המצב הוא מאוד מאוד פשוט. יש אנשים שמעל שלוש שנים, מעל שלוש שנים הם מקבלים אזרחות מלאה. לכל קבוצה מותר להחזיק שחקן אחד שאין לו שלוש שנים, או במידה והוא שיחק במבחרת ישראל קמפיין אחד, אז יש לו. הפועל ירושלים זה המתאזרח היחידי שיש לה, ומותר לה לרשום אותו.
כן.
כן, זהו.
כמתאזרח.
כן.
אז מה הבעיה, אני לא מבין?
הם אומרים שזה בעיה.
מי? האיגוד.
כן.
לא האיגוד, המנהלת.
כמה חברים מהמנהלת.
כן, אבל הם לא יכולים להתערב בהחלטה הזאת.
זה סיפור אחר, שהם לא יכולים, אפילו הנהלת האיגוד לא יכולה לשנות ההחלטה, כי זו החלטה שהתקבלה בגלל שבזמנו המתאזרחים הלכו לבית משפט אזרחי, שהם זכאים בעצם כל אזרח כזה, קרינגטון יש לו זכויות היום כמוני ושכמוך. ואז איגוד הכדורסל ועשה כל מיני קשיים, ואז הטיל בית המשפט האזרחי, העביר את זה לטיפולו של בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, ונשיא בית הדין, כבוד השופט לשעבר, נו, שכחתי את שמו.
כן, גם אני שכחתי, אבל תכף נעדכן.
והוא נתן הוראה למנות ועדה מקצועית ציבורית, שמונתה, קיבלה החלטות, בית הדין...
מודריק.
מודריק, כן, השופט מודריק. מודריק, כבוד השופט מודריק, ואישרו את החלטות הוועדה, נקודה.
כן.
קיבלו תוקף של פסק דין.
קיבלו תוקף פסק דין, אנחנו, יש לנו גם שיא עולם, חדש בקפיצה לגובה לנשים, ירוסלבה מאוצ'יך, האוקראינית, מנטרת לגובה 2 מטרים ו-10 סנטימטרים, משפרת...
איפה מתאמנים האוקראינים האלה?
ממקומות טובים כנראה, ומשפרת בסנטימטר אחד את השיא של קוסטדינובה, שנקבע באוגוסט 1987 באליפות העולם באתלטיקה ברומא. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103, שקט וולפן, ברדיו צפון 104.5, יניב לני, בדיגיטל, העורכים הם דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ועמיתי דואק, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, אנחנו פותחים עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן עוזי, ערב טוב.
אהלן.
אהלן.
עוזי, אתה בגרמניה, בטח נכחת במשחק, קודם כל אנגליה והולנד, עלו לשלב חצי גמר היורו, אנגליה נזקקה לביתות אחרה מ-11 מטרים נגד ניצחה של 5-3 את שוויץ, אבל אנגליה נבחרת לא טובה, שמות גדולים, כוכבים גדולים בעולם, אבל לראות אותם ביחד זה כמו לצפות בטפשת .com.
אני מסכים איתך, אני לא הייתי במשחק הזה, אתמול הייתי במשחק של טורקיה הולנד, תכף נדבר עליו, זה המשחק יוצא מגדר הרגיל מאלף סיבות. אנגלים חלשים.
בעיקר נהנית מארדואן שהיה ביציע.
תשמע, עודים הטורקים עשו בית ספר שאין דברים כאלה. תכף
אלה, הוא נשאל על אנגליה. כן, טוב, נדבר על זה. כל האליפות הם עושים בית ספר
בעידון. אנגליה נבחרת לא טובה, כמו שאמרת. היה לה מזל של בית מוקדם יחסית קל, של דרך יחסית קלה, כי כל הגדולות בצד השני של ההגרלה. אנחנו מקבלים את, קיבלנו את צרפת, פורטוגל, ספרד וגרמניה בחצי אחד, ואת אנגליה, עם כל הכבוד, לטורקיה או לשוויץ, ואפילו להולנד בחצי השני. תשמע, הם נגד נבחרות טובות, הם עשו טקו. זאת אומרת, הם לא ניצחו את דנמרק, הם לא ניצחו את שוויץ, הם את סלובקיה וסלובניה ניצחו באמת בקושי, בגול בשוויון של בלינגה בדקה 95. סאוטגייט ממשיך להתעקש, למרות שאתמול הוא שינה קצת מערך, ועלה עם שלושה בלמים.
תשמע, הוא הדהים אתמול שאחרי הפיגור נגד שוויץ, הוא פשוט זרק את כל מה שיש, אתה יודע, לא התמהמה, ראיתי אותו שנייה אחרי.
הקדמת אותי, הוא כן שינה מערך, הוא כן עלה סוף סוף עם טריפייה מצד ימין, וסקה מצד שמאל, אבל אז שזה לא הלך, שזה שוב לא הלך, והוא פיגר, אז וואלה, אתה יודע, זה כאילו, זה כאילו שחק במנג'ר, כאילו מה שיש לו הוא מכניס בלי, זה בסוף, אוקיי, ניצח בפנדלים, כי בסדר, כי זה קורה, גם אנגליה יכולה לנצח בפנדלים, שאנגליה שבדרך כלל מפסידה בפנדלים, ואני לא רואה את האנגליה, למרות שזה, אתה יודע, יכול להיות שהם יעברו את הולנד, אבל גם אם אנגליה תגיע לגמר, ובטח אם היא תיקח את היורו, שאני לא רואה את זה קורה, זה רק הוכחה שטורניר כזה, הרבה פעמים לא הנבחרת הטובה לוקחת, בגלל אוסף של
שמה, בסיבות. ראינו את זה גם ב-2004, בדיוק לפני 20 שנה, עם יוון, לא, שנצחה את פורטוגל בגמר.
כן, אבל אתה לא יכול לשמות את יוון לאנגליה,
עם חומר השחקנים, עם הליגה שיש לה. יוון מקסימה. בדיוק, יוון מקסימה את הכוח שלה, יוון הייתה מדורג 15-16 נבחרות שהגיעו לטורניר.
היא הייתה מאמן גרמני, שסידן בונקר טוב.
מועמדת מספר 2 או 1 לתואר, זאת אומרת, יש לה שחקנים, שחקנים הכי טובים של ריאל מדריד, שמנצ'סטר סיטי וכו' וכו', משחקים באנגליה. יוון באה בתור אנדרדוג עצום, ואותו רגל מקסם את היכולות שלו, זה היה בסדר גמור, אתה יודע, תחשוב שהפועל רמת גן זכתה בגביע המדינה, זה השוואה, אבל אם מכבי תל אביב משחקת חרה, או מכבי חיפה זוכה בגביע המדינה, אז זה מעצבן.
אני חושב שאתם באמת, כל אנשי האומה הזו בתחום הספורט, נותנים קרדיט מוגזם לאנגליה מ-1966 צפונה.
אני אגיד לך דבר כזה, רוני, אני לא מת על האנגלים, וככל שאני רואה אותם יותר, וככל שיצא לי לחוות זה, אני כולנו גדלנו על הכדורגל האנגלי, אבל אני מעולם לא חשבתי שהם כאלה גדולים, ולא נתתי להם בכל מיני אימורים ותחזיות וזה, השנה כן, ואני מודה שטעיתי, גם אם הם יקחו, אני חשבתי שהם לא טובים, והם לא טובים, קודם כל בגלל המאמן, אבל יכול להיות שיש גם משהו, אתה יודע, בחולצה הזאת של הנבחרת, ובלחץ של הנבחרת, כי אתה רואה שחקנים, בלינגהאם, פודן, באמת כוכבים ברמה עולמית, ארי קיין וכו', שברגע שזה החולצה הלבנה או האדומה של הנבחרת, משהו פחות מסתדר להם.
תגיד לי, לוק שואו שהביאו אותו פצוע, והוא המגן השמאלי הכביכול היחידי הטבעי בנבחרת, ישחק כבר? כמה זמן תכננו שהיא ככה...
אתה יודע כמה שמאל יש להם בנבחרת הצעירה?
מה? אבל הוא לא הביא אותם לסגל.
אני אגיד לך, זה לא עניין. לא עניין. פציעות זה דבר שיכול לקרות.
לא, אבל זה פציעה שהביאו אותו פצוע. ואמרו, הוא יחלים בתוך כדי המשחקים.
העניין הוא אחר, העניין הוא אחר. אין לך מגן שמאלי טבעי באנגליה, אז בעצם, גארן טריפייר, שהוא מגן ימני, פותח אצל סאוטגייט באופן קבוע כמגן שמאלי, והוא לא טוב בזה. עכשיו, בצד שמאל, פודן, שהוא בדרך כלל משחק יותר למרכז, שיחק קיצוני שמאלי, הצד השמאלי של אנגליה, ארבעה משחקים, היה חושך. עכשיו, זה אחרי, יש לך את אנטוני גורדון על הספסל, הוא שיחק דקה אחת בארבעת המשחקים הראשונים. לא לקחת את גריליש, אז הוא היה קצת פחות טוב במנצ'סטר סיטי בסוף העונה, לא לקחת את סנצ'ו, שזה שניהם, כאילו, שחקני כנף שמאלים בתפקיד שלהם. ואז אתה, זה תמוע, זה תמוע, ושוב, אז אנגליה מצליחה בינתיים, קצת מזל, קצת יריבות, קצת הגרלה, גאונות של בלינגהאם, אבל היא אכזבה, היא אכזבה, ואם היא לא תתפוצץ בהולנד ופתאום בזה, אז אתה יודע מה, האנגליה הזאת לא יותר טובה, אולי פחות טובה מהאנגליה שהגיעה לגמר אצלה בבית לפני 3 שנים, והפסידה לאיטליה.
תגיד לי, מבחינת המאמן, מבחינת סאוטגייט, הגעת לחצי גמר, גם אם הוא יחטוף בראש מההולנד, שאני לא רואה את זה.
אני לא בטוח, כי הוא כבר הגיע, תשמע, הוא הגיע לחצי גמר מונדיאל ברוסיה, הוא הגיע לגמר יורו אצלו בבית, והציפייה, לא סתם בסוכנות האמורים ואצל הפרשנים וכו', הציפייה הייתה שאנגליה, אנגליה נחשבת אחת משתי המועמדות ביחד עם צרפת, עכשיו יכול להיות שנקבל גמר אנגליה צרפת, יכול להיות גם שלא, תראה, אם הוא מגיע לגמר ומפסיד לצרפת או לספרד, אז וואלה, בסדר, כאילו עשה את שלו, בטח אם הוא לוקח אז הוא ייכנס להיסטוריה, אבל אם הוא, אחרי שהוא לא ניצח את דנמרק ולא ניצח את שוויץ, וניצח בקושי בהערכה, באמת, עם, 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 עם התחת שלו ושל בלינגה את סלובניה ויפסיד להולנד בחצי גמר, אז וואלה, אז הוא נכשל, למרות שהוא הגיע לחצי גמר. אנגליה בחצי גמר זה לא, זה גם עניין של איך משחקים. אם הוא פתאום מנצח את הולנד, זה משהו אחר.
הבנתי. תן לי משהו על הקהל של טורקיה, את ההבחנה שלך
במשחק. אני חייב להגיד לך שבאמת אצטדיון האולימפי בברלין הוא 80,000 צופים. עכשיו, ההולנדים הם לא פריירים, ההולנדים הביאו 20 ומשהו אלף, ששומעים אותם ורואים אותם, והם מורקדים ברחובות, אבל הטורקים, אין אלה שהגיעו מטורקיה, וכמובן שבגרמניה, וגרים מיליוני מאגרים טורקים, וצאצאים שהם מאגרים טורקים, 50-60 אלף צופים באצטדיון היו טורקים, שעודדו, אתה יודע, בצורה שאתה לא רואה במערב אירופה, בצורה שאתה רואה בדרום אמריקה, שאתה רואה בבלקן, הטורקים כמובן, וזה היה מאוד מרשים, זה היה גם אחרי, זה היה גם קצת, זה שארדואן הגיע, וכל הסיפור עם מריח דמירל, שהושעה בגלל תנועת הצדת הזה, הזאב האפור, התנועה הלאומנית קיצונית, ראית מאות, צילמתי את זה, גם אוהדים טורקים, אתה יודע, מצדים ככה בהמנון, כששרים את ההמנון הטורקי, זה לא אומר שכולם פשיסטים גזענים, רוצים להרוג את כל הארמנים וכל היהודים, אתה יודע, זה קצת זה, אבל... הם עשו בית ספר, וכשהם הפסידו, אז זה נהיה בלגן ברחובות, קצת מכות, קצת אלימות, קצת בלגן, אבל בינתיים נרגע.
על הכיפק. עוזי, תמשיך ולות. ביי. תודה. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אני מבין שאתה בשמיים, מהתחתך של הנבחרת שלך, שלא משהו, אל תתלהב.
לא, אתמול הם כבר שיחקו את המשחק הכי טוב שלהם.
אבל הכי טוב שלהם בטורניר, זה עוד לא מה שהם יכולים לתת.
בהתחלה הם שיחקו הרבה פחות טוב, אתמול זה היה המשחק הכי טוב שלהם.
כן.
קצת נחת, זה כן. אם אתם קצת נחת, אין ספק, אתה אומר בשמיים. אתה יודע, נחת, שמחים מכדורגל, שזה כבר טוב בימים האלה. אבל תראו, בהולנד תמיד הציפיות, ההבנה היא שאוקיי, רבע גמר זה משהו שהוא הגיוני, שזו הייתה הציפייה וכיוול אולי קצת יותר. הניצחון אתמול בוודאי משמח, בסופו של דבר הנבחרת היחידה שניצחה ב-90 דקות, אחרי שכל המשחקים האחרים הלכו להערכה ושניים ניצחם גם לפנדלים, כן. אז הייתה מחצית ראשונה לא טובה של הולנד, והייתה איזו תחושה שאוקיי, מה, איך קומן יגיב, מה הוא יעשה, והוא עשה שינוי, אני חושב שדווקא קומן אתמול היה, השינוי שלו היה נהדר, הוא הכניס במחצית את וחורס, שכאילו הייתה שם, היה איזה סימן שאלה, רגע, למה הוא לא מכניס את מלן?
אבל אסף, אני רוצה להגיד משהו, אנחנו אמנם שונאים את הטורקים מבחינה פוליטית ומדינית, אבל הטורקים היו יריב ראוי, זה לא שההולנד שיחקה נגד אפסים, שרק יעלו למגרש ינצחו, היה להם פה פייט, היה להם פה פייט.
גם אתה יודע, בניגוד להרבה קבוצות, שאנחנו תמיד מדברים על כמה טקטית, עובדים טקטית, הטורקים באו לשחק, לרוץ,
כן,
לא
רק להסתגר,
ו... נכון. ממש ככה, ממש ככה. אתה יודע מה, יכול להיות שלהולנד גם יותר נוח אולי, במצב מסוים לשחק נגיד קבוצות כאלה שגם נותנות לשחק, נכון. כי הולנד, אפשר להגיד עליה, זה לא הולנד זוהרת ונוצצת כמו פעם, אבל זו כן עדיין נבחרת גם... שמאמינה באותם דברים של להחזיק בכדור.
גם ב-1-0, הטורקים לא הלכו לבונקר. עדיין נכון? ניסו לגנוב גול, לקחת
נכון,
גול שני.
נכון, נכון.
והיה פייט, פייר פייט.
וזה שלא ישבו ל-2-2 שם, היה שם הצירה כן. מופלאה של השוער, ועוד איזה שתי הצלות של שחקנים ככה מהקו.
ועוד שתי הפתעות.
נכון, 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 אז לגמרי, לגמרי מהבחינה הזו זה היה, היה, היה שם לא מעט מזל. אבל יפה לראות שהולנד הזו כן מנסה, שוב אני אומר, זה לא השחקנים המבריקים של פעם, בטח לא הדור של ון בסטן וחולית, גם לא הדור של ון פרסי ורובן, ועדיין עם השחקנים האלה, כן יש איזשהו רצון לשחק כדורגל, לא לעמוד ולהסתגב רק להגיב ולעשות תקפות מתפרצות, אלא באמת להחזיק בכדור, עם שחקנים פחות מוכרים, אבל ריינדרס ממילן עושה טורניר טוב, וצ'אבי סימונס פתאום קצת השתפר, וקודי גאק פה שבכלל, אני חושב שהפך להיות כוכב הנבחרת, וזה גם מישהו שאתה נורא רוצה לפרגן לו, כי זה גם בחור טוב כזה, בחור מאוד שקט, מאוד, מאוד, מאוד חברותי, מאוד, אז זה נחמד שבחור כזה גם, גם מוביל את הנבחרת.
כן, השאלה, השאלה מה הלאה?
מה הלאה? אז אני חושב שדווקא נגד אנגליה אפשר, אפשר, אפשר להשיג לא מעט...
תשמע, הטורקים אתמול הביכו אתכם, זה לא, אתה יודע, זה לא אחד, חד מצבי.
בסדר, אנחנו ברבע גמר, אתה לא מצפה פה לאיזה 3-0, מה שהיה בשמינית נגד רומניה, זה באמת היה חד צדדי, וזה בסדר, טורקיה הגיעו עד לכאן, ועשו...
אבל האנגלים, נכון שהם הרבה יותר טיפשים מכם, אבל אולי הם יבואו פעם אחת, אתה יודע, ויתחילו מהפתיחה לשחק כדורגל, לא בעשר דקות אחרונות.
גם הם יצאו כבר מהסינדרום פנדלים שלהם, ראינו בסיבוב הזה, כי אתה יודע, אם אנגליה והולנד נפגשות בפנדלים, זה אף אחד לא מנצח, וכולם מחמצים הכל כל הזמן, אז מהבחינה הזו האנגלים אולי יצאו. כל מה שאנחנו מדברים בחודש הזה על היורו, אז אני כל פעם מחזיר אתכם כשמדברים על הולנד על היורו ב-88, כל זה אנחנו אומרים היורו ב-88 שהיה בגרמניה ואז הולנד ניצחה, וכל מיני קווים מקבילים כאלה. עכשיו, ביורו ב-88 המשחק השני בשלב הבתים היה נגד אנגליה, זה בעצם היה המשחק שבו ון בסטן עלה להרכב, כי אתם זוכרים במשחק הראשון הוא לא עלה בהרכב, והוא במשחק השני אחרי ההפסד אז נגד רוסיה הוא עלה בעצם ב-11 וקבע 3 נגד אנגליה, 3-1 נגד אנגליה, באמת באחד המשחקים הכי גדולים של הולנד, אז מבחינה הזו גם יש פה איזה, עוד פעם איזה הקבלה לטורניר ההוא, ואני חושב שגם פה מול אנגליה, ראינו אנגליה נבחרת שמתעוררת מאוד מאוחר, רק שהיא בפיגור, פתאום עושה את החילופים של סאוטגייט ומכניס שחקני התקפה, הולנד תשמח לבוא ולשחק את המשחק שלה, של להניע כדור, של להחזיק בכדור יותר ולנסות ליזום, כמובן נגד אנגליה אפשר להגיד הרבה על זה שהם כקבוצה לא משחקים טוב, אבל יש שם שחקנים עם יכולת אישית שכל אחד מהם יכול להכריע את המשחק בכל רגע, אם זה קיין, אם זה בלינגהאם, וכמו שראינו אתמול, אז אם זה לא בא מהם אז יבוא פתאום מסאקה. מהבחינה הזו אני חושב שזה משחק מאוד מאוד מאוזן, משולש מה נקרא בטוטו.
אתה מסכים איתי שהטורניר קצת לוקה באיכותו, שאתה רואה באמת השחקנים הגדולים ביותר ביבשת, חלקם הגדולים ביותר בעולם, מגיעים ותדע, והרמה היא באמת נמוכה, לעתים נמוכה להחריד.
אז זהו, אני שומע את זה הרבה, אני לא לגמרי מסכים עם זה, אני אקח חלק מתוך זה, קודם כל בשלב הבתים, כמות השערים שהייתה הכי גבוהה אי פעם בטורניר יורו. כלומר, מבחינה הזו כן היו גולים. אני כן מסכים עם זה שהכוכבים הגדולים באמת, וזה לא סתם הכוכבים הגדולים באמת, זה בעיקר החלוצי 9, לא טובים. לא
רונלדו,
ולוקאקו, ולוונדובסקי, וממפיס דפאי, ועוד ועוד, ואני חושב
שאני חושב שזה כבר לא, אתה יודע, זה כבר לא, אסף, ברגע שבאמת סיטי השיגה שניים, שלושה, לא זוכרים מתי הולנד הגיע, אתה יודע, וזה השיגה שניים, שלושה תארים באנגליה, או דאבלים, בלי תשע, וכל העולם אמר, לא צריך כבר תשע, אפשר שמונה ורבע, עשרים לעשר. אתה מבין, אז זה כבר באמת לא תירוץ.
והנה, עכשיו יש לה תשע, ואתה יודע, בדרך כלל העולם מיישר קו עם מה שפפ גוארדיולה עושה, אז הוא עכשיו החזיר את ארלינג הולנד, שהוא באמת אולי השחקן שהכי חסר פה בטורניר הזה, מבחינת השחקנים שלא הפילו, אבל נכון שאנחנו גם, אולי יש לנו את התחושה הזאת של כדורגל פחות טוב, כי הנבחרות הכי גדולות, או אלה שהיו הכי פייבוריטיות, אנגליה ואנגליה וצרפת, לא באמת משחקות כדורגל טוב, אבל על ספרד אפשר להגיד שזה לא כדורגל טוב, הולנד...
אפשר להגיד, תשמע, אני חושב שבמשחק של גרמניה נגד
ספרד,
נגד ספרד הגרמנים היו טובים יותר, חצי שני בטח, גם ברוב דקות הערכה.
כן, בסדר, גם גרמניה, גם באו לשחק כדורגלים, גם היו לא רעים בכלל. אני חושב שאנחנו קצת אולי ביקורתיים מדי, שזה תמיד בסדר להיות ביקורתיים. אני אלך עם זה לעוד עוד, עוד הלאה, אתה יודע מה, יכול להיות שזה גם מספר קצת את הסיפור של כולנו, במצב שבו אנחנו נמצאים, המצב הנפשי של כולנו.
המצב המאני דיפרסיבי.
בדיוק, בדיוק. אז אני לא חש שזה כל כך גרוע, כן רואה את הטוב בלא מעט מהמשחקים, כן, נכון, צרפת, אנגליה מאוד מאוד מאכזבות, אולי זה קצת מקרים לנו על התחושות, גם על נבחרות אחרות.
על הכיפק.
חברים, תודה רבה.
תבלי, אסף. אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
איך צלחת את היום הזה? עם צפת כמטרה?
כבר התרגלנו למצב, היינו בחדר המוגן כמה דקות, וברוך השם אנחנו אחרי זה.
מה אני אגיד לך, שתהיו בריאים.
תשמע, הוא צובר ניסיון.
לא, הוא על הכוונת שם, הוא כל הזמן על הכוונת.
מחפשים גם רק אותו.
מירון, אתם יודעים, מחפשים את הבסיסים.
מירון, תקפו את מירון.
מירון, גם צפת, יש גם בסיסים בצפת, אז אתה יודע גם את זה מחפשים.
כן, הייתה גם היום הניסיון להוריד את הבסיס לגמרי, לא יודע מה, אחד מהבסיסים לא יודע מה קרה שם, אבל זה לא היה המקום פה. בוא דבר איתי על מכבי חיפה, מה קורה?
אז מכבי חיפה, אתה יודע, קיבלה בסוף שבוע איזושהי בשורה פחות משמחת מבחינתה, שדניאל סונגרן, המגן הימני של הקבוצה, רוצה לעזוב.
למה? למה ציפיתם במצב הזה שהוא יוצא לעזוב?
לא ציפינו, אתה יודע.
חשבתם שמשתו, אם משתו יש את השכן יהודי, אז זה כבר הכל בסדר?
לא, אתה צודק באלף אחוז, אתה יודע, עדיין יש כאלה זרים שהמצב הזה, למרות שמדיג את כולם, לא גורם להם לעזוב ולחפש אתגר חדש, ולהתחיל לחפש קבוצה חדשה, ולוותר על חוזים, אבל עם סונגרן זה סיפור שונה. הוא מבחינת הודיע למכבי חיפה שהוא מעוניין לעזוב, למרות שמכבי חיפה לא אמרה את המילה האחרונה, מבחינתה מאוד מקווים שהוא יישאר, מפעילים עליו גם, אפשר להגיד, מכבש לחצים, ומנסים לשכנע אותו להישאר. יחד עם זו, מכבי חיפה יודעת שהיא לא תוכל להכריח אותו להישאר בקבוצה, במידה והלחימה תימשך, והוא יתעקש לעזוב.
מביאים כבר איזה עיד עלי אחר, מצאו כל מיני מועדונים.
קשה להם.
זה גם עיד עלי.
מי?
כן.
הוא לא.
זה עיד עלי משנה שעברה.
הוא, יש לו אבל אזרחות, הוא ישראלי.
טוב, כמה פעמים אפשר לתת את הקטעים האלה? פעם אחת יבוא איזה.
אלי צ'קט כבר איננה.
פעם אחת לא, אלי צ'קט זה אלי מוחמד.
אני יודע.
זה מישהו אחר. אבל בסדר, זה לא יעבור התרגיל הזה. פעם אחת ישאלו אותו מתי שבת והוא לא ידע. אתה מבין, אז... אבל מחפשים, אני מבין, אידלך בכל רח ו...
מחפשים כל דבר אפשרי, קופמן. מחפשים אידלך, מחפשים ישראלים פה בארץ, מחפשים זרים בחול.
ויהיו שואל שלישי אידלך. ויהיו שואל שלישי אידלך.
שני, לא שלישי.
שני? שני.
כרגע הוא מוגדר שני, שאני אראה אותו, אני אגיד לך אם הוא שני, שלישי או רביעי.
במצב שכמו שקיוב פתח את המשחקי ההכנה, יכול להיות גם ראשון מהר.
כן, ראיתי את הגולים שלו נגד נבחרת האולימפית, לא היו...
אז יש לו סיכוי להיות ראשון. אבל בוא, אם...
לא, שאלה מה היכולת שלו, אנחנו לא ראינו אותו.
לא, אותו גם לא ראיתי, שאני יכול להגיד לך, אבל קיוף לא מרשים במיוחד את ברק בחר ואת...
לפחות יהיה צ'וריסוס בחדר ההלבשה, ויש להם עוד איזה ממתק כזה שאני מאוד אוהב, שהוא בטח יודע להכין. איתן אזולאי, זה, אתה יודע, זה...
תקוע.
תקוע, כי...
יש בעיות עם איתן אזולאי בגלל מעולבי. מעולבי רוצה מכבי פתח תקווה, ולא רק מעולבי, אתה יודע, גם רצו את סופו דוגרנו, וסופו דוגרנו מעדיף חול, או מעדיף לחתום בארץ, ובלי שום קשר לא רוצה מכבי נתניה. גוני נאור זה גם תקוע, ליאור קאסה צפוי להיות מושל ממכבי חיפה, אבל עדיין לא ברור לאיפה, אבל זה הולך קשה למכבי חיפה, עם כל שחקן, עם כל ישראלי, זר, כל מה שלא יהיה.
מה זה, הילד, מה זה הילד הזה שמחזירים אותו מספרד להפועל ירושלים שממשה
לא,
את...
זה לא קשור לבוגרים.
לא משנה, ממשה את זה, הוא מתאמן איתם, ממשה את סעיף השחרור, 400,000 יורו. הוא כזה תותח?
ביסל פלד, זה שחקן שאפשר להגיד בגיל 19, אבל עדיין הוא לא שחק במכבי חיפה בקבוצה הבוגרת, הוא לא פרץ בקבוצה, זה ינאי קוראים לו, בן 19... שמאלי ברגל, יכול לשחק בתור שחקן כנף גם בימין וגם בשמאל, אבל יש לו גם, צריך לציין, אזרחות ישראלית וסלובקית, שחקן שהיה נחשב מאוד מאוד מבטיח בנוער של מכבי חיפה, אבל ככל הנוער מכבי חיפה לא ימינה בו יותר מדי, ומבחינתם פה ירושלים.
הוא שיחק באיזה נבחרת צעירה? נערים? נוער?
כן, הוא שיחק בנבחרת.
אז הוא רשום כישראלי, אוקיי. לא, כי אמרת...
אפשר לשנות אחרי זה.
אם הוא כבר שיחק בנבחרות...
עד התודה, מאה שנייה אתה יכול...
טוב, אוקיי. כי אתה אמרת שיש לו גם אזרחות סלובקית.
כן, אבל בסדר. תשמע, סלובקיה הייתה באירו, אתה לא... הילד הזה לא יהיה לצערי.
כן, יש לו שתי בנבחרות הצעירות של ישראל.
אוקיי.
תגיד לי, הפועל חיפה, מה מתרחש? מה שנהייתה קבוצה גדולה מוכרת על ידי...
הפועל חיפה מבחינתה יכולה לסמן וי על מחנה אימונים, על רכש אין לה כרגע שום וי נוסף. אם אנחנו נוגעים בקבוצות הצפוניות, אז סיסו וסימקו אפשר להגיד, בבני ריינה, אחד הכוכבים, זהו, אחד הכוכבים הגדולים של פרדי ורגס, חתם במכבי נתניה, וזה משהו שדי אפשר להגיד הפתיע ואימם את הקבוצה. שחקן מאוד 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 כישרוני, מי שראה את המתפשים של ריינה, ראה איזה שחקן קו נהדר, הוא איזה מהירות, איזה ביתה חזקה יש לו, וזו עבדה גדולה מאוד לשרון מימר ולקבוצה שלו.
תראה, היום כבר אני שמעתי כל מיני אנשים מדברים, זה באמת הפתיע את כל עולם הכדורגל, מכבי נתניה עשו את זה בשקט, איך זה יכול להיות שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, לא ניסו להביא שחקן כזה?
נכון, אני מסכים איתך, אני חושב שוורגל זה השחקן שגם מכבי חיפה ומכבי תל אביב ראו את היכולות שלו במשחקים נגדם. אני הייתי במשחקים האלה וראיתי כן. עד כמה שבאמת אפשר היה באמת...
לא, היה לו עונה נהדרת, היה לו עונה נהדרת.
מוזר, אבל... ובטח לאור העובדה שלא מצליחים להביא זרים כאן עכשיו במצב הנוכחי לארץ, שחקן כזה שאתה כבר מכיר את היכולת שלו, אתה לא...
לא, אז ריינה אומרים שהוא אמר להם, כשהם ניסו שהוא ימשיך, אמר להם, אני לא רוצה להיות בישראל, אבל נתניה זה גם ישראל.
אני חושב שעל המפה זה ישראל, נתניה.
כן, כן.
פעד זה לא בטוח ישראל, אבל נתניה, כן.
אלבאז, המון תודה, שמור על עצמך.
תודה רבה, ערב טוב, ביי ביי.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן,
אהלן. מה קורה במכבי תל אביב?
לא הרבה... לא הרבה, נמצאים
מתי, כמה זה, עוד שבועיים זה המוקדמות?
שבועיים ויומיים, שבועיים ושלושה, נראה השבוע את המשחק הראשון בין הרומנשטים לאלופת סן מרינו, וגם את הגומלין שבוע אחרי זה, ואז מכבי תל אביב למעשה תקבל את המנצחת ביניהן, קרוב לוודאי סטיאווה. אז זה עוד שבועיים ויומיים, ובאזור 23-24, אז אני לא בטוח שעדיין נקבע.
כאילו, אבל מכבי בינתיים לא קונה כלום, לא מביאה כלום, הכל בסדר.
מכבי תל אביב במסע ומתן ולחצים ומאמצים והכל, זה לא סתם. ושני השמות שנפחות נחשפו עד עכשיו, גם הקיצוני מוסה ג'נפו וגם הקשר איסוף סיסוקו, שניהם שחקנים אמיתיים, בניגוד נגיד למגן הימני האירי שציצו איזשהו עיתונאי שהוא די ידוע צייץ בסוף השבוע בחול את השם הזה, וזה לא נכון. אבל לגבי שני השחקנים האלה, ג'נפו וסיסוקו, מכבי תל אביב מאוד רוצה. העניין הוא שמכבי תל אביב צריכה להיאבק פה גם מול קבוצות אחרות, גם כדי לנסות לשבור פה איזשהו מסך של שחקנים שהם מבוקשים וקשה כנראה להביא אותם. עוד פעם, אתה יודע, אפשר לבוא ולהגיד למה גולדר לא נותן עוד ולמה מכבי לא משלמת עוד, ויכול להיות אגב שזה נכון. אתה יודע, גולדר לא משתף אותנו בסכומים שהוא מציע או כמה הוא מנסה להביא. יש עוד שיחות, סליחה, עוד מאמצים מול שחקנים אחרים, אבל בינתיים זה לא קורה. בינתיים זה לא קורה, ותראה, לפחות לפי הטיימליין שלהם, לפחות בשבוע שעבר, הם דיברו על יום רביעי, זאת אומרת, היום שבו הם מסיימים את המחנה, שזה יום שהם מקווים להשלים בו החתמה של שני שחקנים. זה היה הדיבור האחרון. לא רשמי, כן? לא פורמלי. אבל בשיחות שאנחנו מנהלים.
אני לא יודע מה קורה עם... אני לא יודע מה קורה עם בלם או כל הדברים האלה.
גם על זה עובדים.
גם צריך.
אבל בלם, אתה יודע, צריך קצת תאום.
זה זמן. תאום זה זמן.
כן, טיפה לתאום, אתה יודע, זה קשר שוער בלם, בלם שוער. כל הקו צריך... אז אם יביאו אותו יום לפני ויצפו לניסים, ניסים כבר קראו לנו, הם כבר לא קוראים לנו אלפי שנים.
לא, זה ברור.
אבל תשמע רגע, יניב.
יניב,
תשמע. דיברנו קודם עם אלבז מחיפה, מצפת, והיום ורגז חתם במכבי נתניה, שזה הפתיע את כל עולם הכדורגל. אתה מחסה גם את באר שבע, אחר כך תדבר עליה, וגם את מכבי תל אביב. שתי הקבוצות האלה לא הלכו עליו?
תראה, לגבי מכבי תל אביב, אנחנו בדקנו מול האנשים ש...
היום אני שמעתי את הסוכן שלו שאמר רק אחת משלושת הקבוצות ניסתה ולא יציאה מספיק, לא מכבי חיפה ולא מכבי תל אביב.
כן, 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 אז אני מתחיל, אני אעשה לך את זה מסודר. לגבי ורגס, השיחות שלנו עם האנשים שקובעים במכבי תל אביב, ואני לא מדבר כרגע על רוביקין והצוות שלו, כי הם לא היו אלה שנדרשו להחליט לגבי ורגס.
ברור.
ורגס הוכיח את עצמו, הראה את עצמו.
במשחקים נגד מכבי תל אביב ונגד מכבי חיפה הוא היה מצוין.
בהחלט.
גם נגד באר שבע.
ויחד עם זה, התשובה שאנחנו קיבלנו, אני אומר ברבים, כי אני מניח שעוד עיתונאים בדקו את זה, זה היה מעט מדי משחקים שבהם הוא בלט.
הבנתי.
זה מה שהסבירו לנו, למה לא ללכת עליו. אבל, צביקה, מי כמוך יודע, גם ג'ורדי קרויף לא חשב שוואקם מרעננה טוב למכבי תל אביב.
כן, נכון.
בוא, ש... טעויות עושים.
גם הכתימו כמה להיות... שחקנים שלא עלו בכלל למגרש, בונדוסו ו...
ברור.
אדו ועוד כמה שעכשיו בחרו...
אז לכן, אתה יודע, לא צריך... לא צריך, אתה יודע, מצד אחד לבוא ולהגיד ב-100% שזה שחקן שהיה צריך להיות במכבי תל אביב, מצד שני,
במצב כזה, אני אגב גם בכדורסל, אני טוען שענית שחקנים שמשחקים בליגה הישראלית, ואני רואה את כל הליגות באירופה, אני רואה יותר פעמים, הצ'אנס שלי לעשות סקאוטינג הוא יותר טוב, כי במקום לראות אותם 5 פעמים, אני רואה אותם כל שבוע, זה אחד. שניים, הם יודעים שזה שנה, שקשה להביא שחקנים מבחוץ, אחד ששיחק פה גם לא קל, יותר קל לשכנע אותו לבוא לפה. זה, גם זה צריך לקחת את זה בחשבון.
תראה, אמרתי לך,
לא רק מכבי, גם מכבי חיפה, גם הפועל באר שבע, העובדה שנתניה הצליחו. גם, אגב, גם ריינה רצו שהוא יישאר, מאוד.
השיחות שלי על ורגס היו לפני
מזמן.
כחודשיים.
כן.
היום, להגיד לך בנקודת הזמן הזאת, אם התשובה ממכבי תל אביב תהיה אחרת, אני לא יודע, אתה יודע, בסופו של דבר הם בשעתו יכלו ללכת למהלך הזה, והם חשבו שהשחקן,
לא מספיק טוב.
אני מצטט, לא, התשובה שהיה,
לא שכנע מספיק,
לא בלט,
אדו שכנע, אדו שכנע. מה קורה בבאר שבע?
כן, לא בלט, אני אוהב את הקטע הזה של...
אני ראיתי אתמול את המשחק אימון. לא ראיתי גדולות.
הם היו מחצית ראשונה טובה.
ראיתי את כל המשחק, לא ראיתי ממנו גדולות ונצורות. אבל בואו נתקדם, ניתן לו עוד צ'אנס.
צעיר עוד, ו...
גם אני צעיר. גם אני צעיר.
ברור, כולנו.
מה עם באר שבע?
בר שבע גם, אתה יודע, בר שבע יביאו, יש להם, אתה יודע, את הקצב שלהם, נכון שהוא שונה מהקצב של מכבי תל אביב.
בוא נאמר שהקצב הזה עוזר להם 3 שנים ליפול ב-90% מהזרים.
אבל עכשיו בוחר מישהו אחר.
כן, אבל אני אמרתי את זה פה, קוז'וך בסופו של דבר היה פחות לחוץ בהיבט הזה, שהוא כן רצה לראות כמה שיותר את הסגל שיש לו במחנה, ואז לקבל החלטות. עוד פעם, מבחינת לוח זמנים, גם פה זה סיפור לא פשוט. כולנו רוצים כבר לראות את ההחתמה, החתמה, החתמה, ואיך האוהדים קודם לנו, צביקה, מתי יהיה פוש, פוש, פוש.
אז בוא נראה לאן זה ילך. בסוף, נחכה. בשבע אתמול מפסידה, יש לה עוד משחק אימון, חוזרת לארץ.
משחקי אימון אפשר רק להפסיד, זה בסדר. שבמה שנקרא בדבר האמיתי ינצחו. תוכמה, תודה.
תודה,
ביי. הרלב וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב. אהלן,
הרלב. מה קורה במכבי תל אביב? זאת שאלת הכותרת, והכותרת משנה, מה קורה לג'ק כהן? הוא בדרך פנימה או בדרך החוצה ממכבי?
הוא רגל פה, רגל שם, כמאמר המשורר.
תשיר.
כן, לא, עדיף לכם שלא. מכבי תל אביב, סוג של כאוס הייתי אומר. אני חושב שבמכבי ידעו כבר לפני, אני אהיה עדין איתם, חודשיים וכנראה יותר. כל הכוכבים הזרים עומדים לעזור בגלל המלחמה, והיית מצפה שבסיטואציה כזאת, עם כל הקושי של המלחמה, מכבי תגיע לסוף העונה, לפחות עם תוכנית מאוד סדורה וברורה, שלא לומר שחקנים שכבר הוחתמו, כמו שכבר קרה בעבר, שיחליפו את אותם כוכבים, כי כשאתה בסיטואציה קשה של חוסר ודאות, הפתרון הכי טוב הוא לייצר ודאות מהירה, ולפעול מהר לפני שאחרים יתעוררו. אנחנו ביולי, אמנם מכבי החתימה שני זרים, ליבי רנדולף וג'לן אורד, אבל בוודאי שהם לא באו במקום ארבעת הכוכבים, ומכבי כרגע אין מחליף לאף אחד, לא לווייד בולדווין, לא לורנזו בראון, לא
ג'וס ניבו ולא בונדי קולטו. אבל הם לא הולכים על ה-level הזה, על הדרגה הזאת, על הרמה הזאת של אבי שחקנים.
אבל יש פער, כן, אבל יש פער בין להביא זרים מהליגה שעוד לא ראו שנייה בקריירה ביורוליג, שאגב זאת החלטה טובה ונכונה בעיניי, ללכת עליהם כשחקנים השניים, לבין השחקנים,
לא, אבל על שניים,
אמורים להוביל את הקבוצה.
על שניים שהם הלכו מהליגה, זה החלטות סבירות. אבל
כן, לגמרי, אבל לא אלה השחקנים שאמורים להוביל את מכבי.
יש עוד חמש או שש מקומות פתוחים.
כן, אבל
לא, זה חתם, הקובני חתם, ריברו חתם, אז נשאר כמה עוד מקומות, עוד ארבע.
ארבעה או חמישה, תלוי אם הם פה עם שבעה או שמונה זרים. ולפחות ארבעה...
מה עם קליבלנד אגב?
קליבלנד עדיין באוויר, אני לא בטוח שמכבי רוצה להשאיר אותו.
עד מתי יש אופציה לחדש עליו, יש תאריכים פה
לכל הדברים האלה. אני לא יודע את התאריך. אבל ארבעה זרים שאמורים להגיע זה בדיוק הזרים שאמורים להוביל את הקבוצה ולהניג אותה, ודווקא אותה מכבי תל אביב עדיין לא
יסכים. אתה יודע, אבל בדרג ב' של אירופה, אני מדבר ברמת יורוליג, לדייק בארבעה חמישה שחקנים זה על גבול הבלתי אפשרי.
נכון.
לא, וזה לא רק זה, רוני. תראה, רוב הקבוצות כבר החתימו. רוב השחקנים הפנויים, המעברים, רובם, לא הכל. לכל קבוצה עוד יש שחקן אחד פה, שחקן אחד שם, עוד באולימפיאקוס עוד משחקת עם כן יבוא...
עד כמה שקראתי את ההודעה של... ההודעה של טורונטו.
כן, זה למסע ומתן.
לא, אבל עד כמה שקראתי את ההודעה של טורונטו,
היא לא משחררת אותו כרגע, הוא שייך לה, יש לו חוזה.
הם כועסים שבכלל, כועסים לה שבכלל הוא שוחח עם קבוצות אחרות.
לא רק זה, והוא חתם.
כן.
הוא חתם, אבל לא רק אולימפיאקוס, עוד הרבה, גם פנתינייקוס, למרות הקבוצה החזקה שיש לה, פתאום רוצה בעל הבית את דניאל טיאס, ומילאן עוד לא גמרה להחתים.
תגיד לי, הדודנים שלו נותנים לו להשתולל?
הם לא חייבים גרוש בינתיים, והוואקה התמלא ב-21,000 איש.
אבל שוב, בוא נעד, שמע, הוא פזר סכומים.
כן, חבל על הזמן.
הוא מתחייב
פה לכולם. הוא הציע לווזנקוב יותר מאשר אולימפיאקוס. עכשיו, אולימפיאקוס נתנה לו 16 מיליון לארבע שנים, הוא הציע לו יותר.
עכשיו, קחו בחשבון שפנתינייקוס החליטה על שיטה חדשה בעונה האחרונה, ולא מוכרים מנועים בכלל. אתה רוצה לבוא למשחק, תקנה כרטיס, עכשיו תכפיל...
תוך שעתיים מוכרים את כל הכרטיסים
באינטר. 18 אלף כרטיסים כפול 17 משחקי בית במינימום, ואתה מבין איך התקציב עובד, ובאיזו קלות מגייסים כספים, ובניגוד הם לא נשענים רק על הקהל.
הוא גם הביא כסף מהבית.
נכון, לגמרי, ולא מעט.
אבל תגיד לי דבר, עוד פעם, אני רוצה לעזור לג'ק כהן, מה באמת קורה איתו, כי כפי שאני הבנתי מהסביבה, מהסצנה של הכדורסל, יש לו גם הצעות מקבוצות אחרות.
כן, תראה, מכבי תל אביב הייתה צריכה להודיע עד סוף יוני, לג'יי כהן היא מממשת את האופציה שלו, הוא יוצאת מהחוזה לפי האופציה, והיא הודיעה לו שכרגע הוא מחוץ לקבוצה, ואני לא כל כך מבין, א', למה לעשות את זה, לא שג'יי כהן הוא זה שיגדיל את העוצמה של מכבי ביורוליג, אבל דווקא בקיץ כזה של כל כך הרבה חוסר ודאות, זה צריכים שהולכים להתחלף.
למה גם החזיקו אותו, אתה יודע, למה החזיקו אותו גם עד הרגע האחרון? הרי בסך הכל אבי אבן או כל מי שמעליו ומתחתיו יודע את המצב שהוא מסיים חוזה.
ואני אגיד לך יותר מזה, אז לא שנייה, אתה יודע מה, את השאלה המוסרית, ערכית, אני לא נכנס לזה. מקצועית, מכבי תל אביב לא יודעת, שזה ספק אם היא תדע בימים או שבועות הקרובים, אם רומן צורקי נשאר. האם מכבי תל אביב בסיטואציה די סבירה שרומן צורקי יעזוב, יכולה גם להרשות לעצמה לאבד את ג'יי כהן, כפאור פורוד ישראלי, אני לא משווה ברמה ביניהם, אלא בעצם היותו של שחקן ישראלי במשבצת הזאת.
אבל בשנה שעברה הוכח שגם שרומן סורקין ישנו, וגם שיש את ניבו, וגם שיש את ריברו, עדיין צריכים את ג'ק כהן, וג'ק כהן כל פעם
ש... מסוף ג'ק כהן פותח בחמישייה ביורו.
לא, אז חמישייה בסדר, זה קטע שיש לו כל מיני החלטות, והיו החלטות טובות. כל פעם, כמעט כל פעם שהוא עלה, הוא עשה, והוא לא בעייתי, והוא מחבר בחדר הלבשה, והוא קולט זרים חדשים שבאים. יש פה הרבה מאוד דברים של, שצריך לקחת אותם בחשבון.
והיתרון הזה אמור לבוא לידי ביטוי במיוחד השנה, שחדר ההלבשה של מכבי תל אביב הולך להיות מורכב רובו כפולו משחקנים חדשים שבכלל לא מכירים, בטח לא את הסיטואציה של המלחמה ולטוס כל שבוע למשחק חוץ. עוד אחת מההחלטות במכבי תל אביב של הקיץ הזה שאני מודה שאני לא מצליח להבין. איפה זה עומד כרגע? כמו שאמרתי בהתחלה, לא לפה, לא לשם.
כן.
לתחושתי זה יהיה או ג'יי כהן או רומן סורקין, זאת אומרת הם מנסו איכשהו להשאיר את ג'יי כהן על אש קטנה, ואם סורקין יעזוב אז הם ישאירו אותו, אם לא אז לא מן הנמנע שהוא כבר לא יהיה בקבוצה. השאלה איפה ג'יי כהן עומד בסיפור הזה ואם הוא הסכים לחכות.
זה גם נכון, תהיה הצעה, הוא ייקח, הוא לא יכול, אתה יודע, ברגע שאמרו לו ברגע שאמרו לו נהיית הוא הולך. ארלי, המון תודה.
ארלי, תודה חברים, ביי ביי, שבוע טוב.
שאלת הזהב לחסות ספרינג, חגיגה של פירות, המשיקה מהדורת קיץ מיוחדת של טעמים אהובים במיוחד, פטל וענבים עם סיבים תזונתיים.
אז החידה שלנו לערב, למי מהמאמנים בשלב חצי גמר באליפות אירופה? יש אליפות אירופה גם כשחקני נבחרת, אנחנו מבקשים תשובה מלאה. באילו נבחרות ובאילו שנים הם זכו באליפויות אירופה. ניתן לשיב את התשובה למספר הוואטסאפ 054-70-103-70, אני חוזר 054-70-103-70. מאזינה חמישי שיענה את התשובה נכונה יזכה בפרס. תודה.
בחסות ספרינג, חגיגה של פירות, המשיקה מהדורת קיץ מיוחדת של טעמים אהובים במיוחד, פטל וענבים עם סיבים תזונתיים. 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שיוף.
חזרנו. תשמע, אתה יודע, ככל שאתה, באמת אני הקשבתי גם לך עם כל מי שדיברנו על פרדי ורגס, כן. אני לא, אין לי את הכלים להעריך עד כמה הוא טוב. אוקיי, אני בסך הכל בקטע הזה לא מתיימר.
שמע, הוא אחד השחקנים הטובים בליגה שלנו, עם כל
אבל יש פה נתון אחד שאנחנו ככה שוכחים, מרמבירום שאנחנו משפפים לעצמנו, זרים לא רוצים לבוא לפה.
אבל
זאת אומרת,
הוא...
אם... הנה, יש לנו
נכון,
עכשיו...
אבל נכון, אבל הוא הולך לנתניה, נתניה כן, זה פה.
יפה. סעיד בסול, הבעלים של מכבי בני ריינה, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
איך זה בדיוק קרה לך הקטע הזה, שאתה כבר אמרת לי פה ברעיונות, שאתה סוגר, אתה מממש את האופציה, של פרדי ורגס, ופתאום לקחו לך אותו מתחת לכנף.
מתחת לאף, לא לכנף.
איך זה קרה לך? לא מתאים.
זה היה בדגם, מתחת לאף, לא לכנף, זה כבר משהו אחר.
איך זה קרה לך?
יש מכתבים ששלחנו אותם לקבוצה שלו, וגם לשחקן. הם לא שיתפו בעולה. כן, הם לא שיתפו בעולה. והם חושבים אחרת מה שאנחנו חושבים.
מה זאת אומרת חושבים אחרת? שאין לכם אופציה לחידוש?
הם חושבים, כן, הם חושבים שאני לא יכול לממש את האופציה. מסיבות לא, הם יודעים שיש לי אופציה. אבל הדעה שלהם שאני לא יכול לממש את האופציה מסיבות שלהם, מכל מיני טענות שלהם.
למשל, איזה טענות יש להם?
אני לא יודע, לא נכנסתי לזה. ברמת העיקרון שאמרו לי שאנחנו אתה לא יכול לממש את האופציה, שלחו מכתב ואמרתי בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, אחר כך יש, יש, יש בתי משפט ויש פיפה ויש הכל, בואו נראה. בא נתניה וקנתה את השחקן. נתנה לו חוזה, שיהיה להם
לברות. תראה, אני לא יודע, אתה יודע, יש דברים שהם יוצאים מן הכלל, ותמיד לא תמיד מצליחים, אבל מהניסיון שלי, בהחתמות שחקנים, כשהם יוצאים מהארץ, הרבה יותר קל להם לא לחזור. צריך לנסות לפעמים לגמור את כל הסיפור הזה, לפני שהם נוסעים חזרה הביתה. מה הוא אמר לכם? מה הוא אמר לכם לפני שהוא נסע?
השחקן הזה, קודם כל, הוא לא דובר אנגלית. בוא נתחיל מזה.
ואיך אתם יוצרים איתו קשר?
מתארגים אותו, יש לי שני שחקנים שמדברים ספרדית.
אוקיי, הבנתי.
אז הם כל הזמן מתרגמים אותו, דרך הסוכנים שלו. והסוכן שלו דובר אנגלית, הסוכן שלו גם לא רצה לשתף בעולה. והסוכן הישראלי אומר, זה לא בשליטה שלי, זה בשליטה של הסוכן אחר.
כל אחד מעביר את התפוח אדמה.
אתה רואה, בסופו של דבר אתה רואה, מבין. והם חושבים שאנחנו...
אז יהיה תביעה משפטית, בסדר, אני אוהב תביעות משפטיות, אתה יודע, זה תמיד נחמד, שם אנחנו רואים באמת כל הניירת, כל הדברים, זה תמיד טוב. מה אתה מביא במקום? סעיד?
לא שומעים אותו.
סעיד?
סער?
שומע אותי? נעלם לי פתאום מהקו, הוא כנראה בתנועה או משהו כזה. טוב, אנחנו ננסה באמת לחייג שוב. אני לא יודע אם הוא יכול להביא שחקן ברמתו, אבל תכף כאשר ישוב לקו השידור, אנחנו נשמע מה קורה, ובאמת אם יש בכלל מועמדים.
בטוח שיש מועמדים, השאלה אחרת.
לא, אבל... סעיד, חזרת אלינו?
הלו.
הלו, ניתקת לנו פתאום.
התנתק.
כן, מה אתה מביא במקום פרדי?
קודם כל אנחנו, זה לא רק במקום פרדי, אנחנו היום עומדים על שלושה שחקנים זרים, ואנחנו, יש לנו אפשרות להביא עוד שלושה שחקנים, בחלק ההתקפי. אני חושב שהשנה הקבוצה שלנו, יש לה יותר עומק בשחקנים הישראלים, ולכן אנחנו סבלניים עם הבאת השחקנים הזרים, נראה איך הקבוצה מתחברת ב... משחקי האמון בשבוע הקרוב, ואחר כך נחליט מה אנחנו צריכים. הסיטואציה גם לא הכי נוחה בישראל, שכל השחקנים רובם הזרים הם מפחדים להגיע לישראל. נראה מה יהיה בעוד שבוע.
ויש פה זרים ששיחקו כאן ושוחררו, שהקבוצות מעוניינות להיפטר מהם, שאתה בודק אפשרויות?
עוד לא... לא בדקתי אף שחקן שהיה בישראל ובניתי אליו, לא נראה לי, לא.
שלושת הזרים שלך חתומים כבר בארץ? כבר מתאמנים?
כן.
אותו, מצוין.
מה עם מקומיים?
הוא עשה ארבעה חתמות טובות.
מה קורה? לא, אבל אולי יש עוד.
כן, יהיה עוד.
יהיה עוד.
כן.
יפה.
יהיה חתמות טובות ויהיה עוד. אני מקווה שאנחנו... נעשה עונה טובה, בשבילי טוב זה להישאר בליגה.
סיימת מקום 5 או 6, אני כבר לא זוכר.
5.
היית פלייאוף עליון.
כן, אני אוהב להיות בפלייאוף עליון, אני מת להיות בפלייאוף עליון.
אבל הוא מציאותי.
לא, אבל היה לו קבוצה טובה בשנה שעברה, הוא עשה כמה החתמות ישראליות טובות, אני לא יודע, גם הוא לא יודע מה ייגמר אם להביא עוד 3 זרים, הוא יכול להיות לו קבוצה לא פחות טובה משנה שעברה.
כן, אבל תכף תדע מה קורה עם השאר הקבוצות. נגיד כך את נתניה, היא מנסה להתחזק בכל, היא הייתה בפלייאוף התחתון.
כן.
ולנתניה מבחינת כסף היא יותר חזקה ממכבי בני רעננה, אז היא מנסה להביא שחקנים יותר איכותיים ממה שיש במכבי בני רעננה. כנ"ל ביתר ירושלים אותו דבר, אותו רעיון, כנ"ל הקבוצות האלה שאתה מבחינת תקציבית לא יכול להתמודד איתם, והם יכולים להעמיד תקציב יותר גדול ממך ולהביא שחקנים יותר איכותיים ממך. אז בוא, זה מבחינה הכספית, בוא נדבר מבחינת מעדון. מכבי נתניה וביתר ירושלים הם מעדונים יותר גדולים ממכבי בני רעננה, וגם השחקנים הפחות איכותיים מוכנים ללכת ולהיות שם, כי שם המעדון יותר גדול.
אבל אני אגיד לך משהו שאולי תאהב לשמוע, אולי לא. אני חושב שלפחות בארבע שנים האחרונות, כמה שלא שמים לב לליגות יותר נמוכות, ריינה, מבני ריינה, ברשותך, ואני לא מכיר אותך ומעולם לא פגשתי אותך, עושה עבודה טובה יותר מהקבוצות הגדולות.
קודם כל, תודה, זה המחמאה מאוד גדולה אליי. אנחנו מנסים, וזה מה שאמרת, אני מנסה גם העונה הזאת להפתיע ולהיות קבוצה בחלק העליון. השאיפה שלי ומה שמרצה אותי זה עוד עונת הישרדות בשבילי להישאר עוד עונה בליגה, בליגת העל.
על הכיפק.
מאחל לך הצלחה.
סעיד, תצליחו, תודה.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו עם אורי אוזן, ספורט אחת בגרמניה. אהלן אורי, ערב טוב.
היי חברים, איירון וצביקה, ערב טוב.
אהלן, אתה שומר על זה, אתה נותן מנוחה למטרי הכל, הרבה תה ודבש ולימון.
לא, לא, אני לא צריך, יותר השדרן, דתי יותר שכנר, אבל אני בסדר.
שכנר צועק מדי.
אני עושה היום, היום זה דרך אגב היום היחיד.
מנוחה, מנוחה לגרון.
כן, כן, היום היחיד שאני לא רץ, אז מחר נחזור לעניינים.
אז יש לנו את חצי הגמר, ימים שלישי ורביעי, קודם כל צרפת מול ספרד, ואנגליה מול הולנד. צרפת לא בדיוק אידימה, אני במרכאות, אני אומר, מול המשחק עם פורטוגל.
כל הטורניר, כל הטורניר. לא משחק אחד. גם אנגליה אותו דבר, אתה יכול להגיד.
אבל האמת היא שהקבוצה היחידה ששיחקה כל הטורניר טוב, הכי טוב, זה ספרד. השאלה אם זה
יעזור. נגד גרמניה הם לא הליבו, צביקה.
הם היו בסדר.
היו בסדר, הגרמנים היו יותר טובים, חצי שני והערכה.
אני לא מסכים, אני חושב שספרד גרמניה
היה משחק הכי טוב. תיקח את המצבים של גרמניה, מצבים שכדורים, אתה יודע, ליד הקורה.
אבל כפרד הובילה, רון, יש דינמיקה למשחק כדורגל, קבוצה מובילה. בסדר. מאמן עושה חילופים מתקופים.
אני לא מבין בדינמיקות, אני מבין מספרים.
היה משחק מדהים.
היה משחק מדהים. כן.
היה משחק הכי טוב באליפות ביפר, ובגלל שזה נפגשו שופטי נבחרות, שהם גם שיחקו הכי טוב מתחילת הטורניר, וגם שתיהן עם שני מאמנים שרוצים לנצח ולשחק כדורגל. אני לא יכול להגיד את הדברים האלה, לא על צרפת, בטח לא על אנגליה. הולנד כן השתפרה במהלך הטורניר, וגם היה לה מזל, לא יודע אם במרכאות או לא, שהיא סיימה שלישית בבית, והיא עברה לצד הנוח של ההגרלה, מה שסידר לה את רומניה בשמינית וטורקיה אתמול, אבל אין ספק שיש פה נבחרת אחת, שהיא מבחינת איכות כדורגל מעל כולן, אבל היא נתקלת בנבחרת שיש לה את ההגנה הכי טובה בטורניר, לא ספגה עוד שער סדף, ספגה רק שער אחד, וזה יהיה באמת קרב אדיר. בצד השני, אנגליה הולנד, אתה יודע שברגע שבעצם קיבלנו את חלוקת ההגרלה לשני צדדים, אני חושב שבוופה אולי היו מעדיפים את גרמניה כי היא מערכת, אבל בגדול הם לא יכולים לחלום על חצי גמר יותר מוצלח מזה, ארבע אימפריות כדורגל, גמר שעוד לא היה, לא, זה יהיה לנו גמר בין שתי נבחרות שעוד לא היה, היה כמובן את ספרד הולנד בגמר המונדיאל, אבל זה לא היה בגמר יורו, ואני חושב שקיבלנו באמת את כל מה שמבחינת קהלים ומסורת כדורגל, שילוב של קהלים ומסורת כדורגל, אני שם את טורקיה שנייה בצד, קיבלנו את כל מה שאנחנו יכולים לבקש.
גם מבחינת הרמה במשחקים, לא הפוטנציאל של השמות בנבחרת?
לא, שם לא. שם לא. קיבלנו את זה בספרד גרמניה, קיבלנו את זה בדקות מסוימות בהולנד טורקיה, צרפת ואנגליה זה היה משחקים קשים מאוד לצפייה. מאוד, מאוד קשים לצפייה.
כן.
צרפת לאורך כל הטורניר, וגם אנגליה, תשמע, יש שם סאוטגייט, אי אפשר להתווכח עם מה שהוא עושה. הביא לגמר יורו, עכשיו חצי גמר יורו, חצי גמר מונדיאל, רבע גמר מונדיאל, בסך הכל עושה, אתה יודע, מבחינת תוצאות, ואתה מסתכל עבודה טובה, ושאתה רואה את חומר השחקנים, ואת הכדורגל שהם מפיקים, נורא והיום, באמת, זה גם ניהול המשחק, ותיקח את הכל, אתה שומע את זה גם מהאנגלים פה, אתה יודע, אנחנו בחדרי התקשורת, שוב, אני מאוד אוהב אותו, הוא נראה לי גם בן אדם מדהים, אבל מבחינת כדורגל, זה רחוק מאוד ממה שהחבר'ה האלה יכולים להפיק.
אתה יודע, גם הקטע שאנחנו עושים קצת באיזשהו מקום אידיאליזציה ל... אלה שמות גדולים, כי אני רואה את, באמת את סאוטגייט, נכון, עשה עוד פעם חצי גמר, אולי אפילו יעשה גמר, אולי גם יניף סוף כל סוף בשביל אנגליה, אתה יודע, שמחכה נכון. למשהו, אבל אתה יודע, שחקנים משחקים מחוץ לעמדות שלהם, זה לא קבוצה, נכון. זו נבחרת. אני זוכר את הנבחרת הצעירה שלו, שהיה בו למשל, מה שדופק אותו כרגע בצד שמאל, כל אגף שמאל, שחקני קו, מגינים שמאליים, בלמי שמאל, כל הדברים האלה, היו לו שם שחקנים לגיטימיים בפרמייר ליג. איפה הם?
לא, אבל תראה, אני אגיד לך משהו, זה לא רק זה קודם כל. דבר שני, העניין הוא שלא רק...
שנייה, תן לי רגע, אורי, אורי, שנייה, אורי, שנייה. חדירת כלי טייס אויה נטרה בלהבות הבשן, תכף יהיו ישבים נוספים.
כל הצפון שמה.
כן.
עצוב, כן.
כן. אני אבל רוצה להגיד לך משהו, אורי.
כן.
אנחנו מתייחסים לאנגליה כמעצמת כדורגל, בצדק. אנחנו מתייחסים
הליגה היא מעצמת כדורגל.
אוקיי, גם גידלו שחקנים. תסתכל, יש לך פה... שחקן הכי טוב של מנצ'סטר סיטי, שחקן אחד הטובים של ריאל מדריד.
אבל תראה איפה הוא יושב.
לא, אבל תיקח
לפעמים. תראה איפה פודם שחק.
לפעמים, הנה ברזיל הגדולה, עפה בחצי גמר, גם היא, גם כל ה... ברבע גמר, סליחה. היא כל האליפות לא שיחקה טוב, וזה ברזיל, זה מעצמת כדורגל. יצרנית הכדורגלנים הכי טובה בעולם כמעט.
שביקה, אתה מאמן, ואתה יודע את החשיבות של מאמן גם בנבחרת. נכון, זה לא
נכון.
אבל יש חשיבות למאמן בנבחרת. בספרד זו דוגמה מאוד יפה, שהגיע מאמן כמו דלה פואנטה, שעובד מ-2013 בנבחרות הציון, מכיר את השחקנים כמו ילדים.
הוא לא אימן קבוצה.
לא, אבל הוא אימן נבחרות.
כן, 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 אני יודע, מה ההתאחדות, כן.
אתה מסכים איתי. אתה גם יודע, זה גם בכדורסל לאמן נבחרת ולאמן קבוצה, זה עולם אחר, אתה מקבל את פרק זמן מאוד קצר.
גם סאוטגייט ככה.
נכון, אבל אני הולך לדלה פואנטה, שהוא שינה את הפילוסופיה, אפילו אפשר להגיד, ברמה כזאת של הכדורגל הספרדי, עם הטיקי טק, אנחנו זוכרים את המשחק המפורסם במונדיאל רוסיה, שהם מסרו את עצמם לדעת, ובסוף היה פה בשמינית הגמר, וזה קרה בהרבה טורנירים, פתאום ספרד מחזיקה פחות בכדור, בגרמניה, מקרואטיה, ומנצחת בסופו של דבר. מאמנים שמגיבים, נגלסמן עשה עבודה נהדרת בטורניר הזה, המון חילופים ושינויים, ומאמר על שחקנים. אתה רואה אתמול את אנגליה, בפיגור 1-0, והמאמן, ב-0-0, סליחה, והמאמן מחכה, מסתכל, עכשיו המשחק נורא, ואתה רואה גם מלמעלה שעל השוויץ הולכת להבקיע כבר, רק אחרי השער הוא שינה, ופתאום ראית אנגליה קצת אחרת, פתאום
כל פעל. אבל שוויץ עשתה אליפות טובה, לא יעזור, שוויץ עשתה אליפות טובה.
דרך אגב, מורת יקין הוא דוגמה מעולה למאמן שעשה שינויים, הוא, זה ממש סיפור יפה, כי הוא הרי היה על סף פיתורים, הוא היה בטורניר, אנחנו ראינו אותם בבית המוקדם, מלבד אנדורה, מלבד אנדורה, שבעה משחקים הם לא ניצחו, כולל אותנו, כולל בלרוס בבית. אמרו לזרוק אותו, הוא אמר, אני עושה חשבון נפש. הלך לג'קה הביתה, הלך לדבר איתו, הלך לשר הביתה לדבר איתו, לזומר הביתה, הוא נסתס אליהם לדבר איתם, לא רק על כדורגל, פשוט ליישר את הדורים. שינה את עוזר המאמן, הביא עוזר מאמן שמתמחה בטקטיקה,
הוא אמר, בוא נעביר אותו
בטקטיקה, אני אביא את המשלים.
שנייה, אנחנו ממשיכים עם ירי רקטות וטילים לכיוון קיבוץ דפנה. קיבוץ דן ושר יישוב. כן, המשך.
כן, ואז החיים מגיעים.
ואז החיים מגיעים.
כן. אז אני מאוד מקווה שבחצי הגמר גם נראה כדורגל טוב. לא יהיה פשוט לספרד מול צרפת, יהיה לה מאוד קשה מבחינה פיזית, אבל אתה יודע, עד עכשיו ספרדים באמת, אני מתחילת כמו שאמרנו שאנחנו חייבים לראות, ואני מקווה שגם מול הולנד, אנגליה הולנד, יתעלה לרמות של משחקים שראינו בעבר, וכן יהיה כדורגל יותר טוב, ואני חושב שסאוטגייט כן ישנה שם, כי יש לו גם את לוק שואו, אז אולי סוף סוף נראה את אנגליה משחקת גם ממגן שמאלי.
אורי, המון תודה.
ביי אורי.
נשתמע מחר, תודה.
תודה, תודה.
אנחנו עכשיו עם מוישה מאירי, ספורט אחת. הלאה, מוישה, ערב טוב.
ערב טוב, ערב נהדר.
תן לי רק להתקן תוצאה בינתיים, אנחנו בנבחרות עתודה עד גיל 20, אליפות אירופה.
נשים.
נשים כמובן, 40 ישראל, 32 סרביה. אנחנו 7-18 לסיום הרבע השלישי.
כן, משחק מאוד חשוב, אתמול הפסדנו 1-0 להונגריה.
כן. מוישה. תסביר לי את גרמניה, שבאמת שיחקה טוב, אתה יודע מה, מתוך 120, מתוך 120 דקות, ב-80 דקות.
20 דקות ראשונות בשליטת הספרדים, לאחר
מכן. והגרמנים באמת, ים מצבים, אתה יודע, עניינים וזה, ולא מסוגלים לממש, גם כאשר השוער הספרדי נמצא 40 מטר מהשאר.
זה נורא, נתן את המסירה לאב, וצא להקשיט מעליו, במקום לתת את זה לבירט, שהיה מושר חסוך,
כן.
ניסה להתחכם והכדור עבר מעל המשקוף. תראה, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים הסטטיסטיים, אז זה הכל בערך דומה. יש נתון אחד שהוא מאוד מעניין, הגבעות מהצדדים, מה שהם קוראים פלנק. 8 פעמים לויס, פרד 29 פעמים לגרמניה. זה מדבר בעד עצמו. שאר הדברים, החזקת כדור מסירות, מצבים, זה פחות או יותר, אבל זה מראה לך כמה פעמים הם הגיעו מהאגפים, גם הגול השוויון של גרמניה הגיע מהאגף הכדור הארוך לעבר קיבי שעובד אותו לבירט, וכך הגיע גם הגול שוויון, אז זה מראה לך לנתון כמה שהם תקפו וכמה שהם ניסו, וכמו שאתה אומר, באמת לא הצליחו, אבל גרמניה עסוקה היום בעיקר בשופט,
אני גם, אני רוצה להגיד לך שטיילור, עם כל הכבוד והרצה שהעולם רוכש לו,
לא, כל משחק יש איתו שערוריות.
והבריטים בעיקר. ביתה לשער, ביתה לשער, אתה יודע, יד קרובה, יד רחוקה. כדור לשער, אוקיי, למסגרת. הכדור היה חזק מדי, מה אתם רוצים? שרק רגע נעשה חלש?
שני דברים אני רוצה להגיד לך. אני קרקבתי היום אחרי הבילד, ואתה רואה מוספים מציטוטים מעיתונות הספורט באירופה. קורא עד אל הספורט, טליה. לעיני כל העולם, טיילור, השופט הגרוע ביותר בסביבה, הצליח את המשחק החשוב ביותר של אליפות אירופה, לתמם ולתנף. זה מה שכותב האיטלקית.
ודווקא הייתה פה אליפות עם שיפוט טוב, ועם ור טוב, ולא עיכבו משחקים, ואתה רואה שבהערכות הזמן לא הולכים לעשר דקות, כי השופטים, דווקא פה בא השופט הזה שתמיד יש לו שערוריות, ועשה בלגן.
אפילו קוקורלה היום במסיבת עיתונאים, הוא אומר, אני מבין שזה קצת מפוקפק.
לא, אנחנו נותנים לטיילור באמת יותר מדי...
בגלל שהוא אנגלי, בגלל שהוא
כן, בליגה אנגלי. אבל אנגלי זה מטומטם. אז אנחנו נותנים באמת, לא כמו פולני, אבל מטומטם.
הפולני היה שופט ערבי.
מי? השופט?
השופט ערבי היה הפולני.
אתה תאר לך, שמו שם איי-קיו 7 ביחד לשניהם. אבל בכל מקרה...
פולני אחד דפק את ביירן מינכן במשחק האחרון נגד ריאל מדריד, שהוא
טוב שרק זה נבדל. הוא היה השופט ערבי.
זה לא חידש
לך, שכחתי את שמו. אבל בכל מקרה, אתה יודע, נותנים, הוא קובע, ואתה יודע, יש לו בכל מקרה את הנפיחות שלו, כל הדברים, בגלל דירוגו בעולם. אני חושב שלא היה שם שום דבר מתוכנן. הוא פשוט לא טוב.
אני לא חושב שיש פה איזה זדון, אבל תראה, החלטה אחת לוקחת את הנבחרת, אתה יודע שאני לא כל כך התלהבתי מהגרמנים, אבל למשחק למשחק סך הכל, והקבוצה הלכה והשתפרה, וראית כמה שחקנים שגם חוזרים לכושר, אבל מה שגם מעניין להסתכל, זה שני השחקנים הכי חשובים, טוני קרוס ורודיגר, בדקה 119, בשער שהם סבגו, טוני קרוס מתברבר עם הכדור במרכז השדה, ואחד הפעמים הבודדות שהוא מפסיד את הכדור, הכדור כן. הולך שמאלה לדני אולמו שמגביע מעל הראש של רודיגר, שפשוט לא מרוכז ואז מגיע נגיחה. זה פשוט לא נתפס ששני השחקנים האלה, החשובים, הציר, המרכזי של הנבחרת הגרמנית, זה כבר מביא אותנו לאמרה המפורסמת, משחקים 90 דקות, לא, זה כבר מזמן לא ככה.
על הכיפק, בואי שהמון תודה, נשתמע מחר.
ביי.
אנחנו נוסעים לאמריקה. מוטי חביב, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, 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 ערב טוב.
רק הגעת לאמריקה ותראה ברזיל עוברת רבע בקופה אמריקה.
אהבת את ברזיל, שלא יהיה גמר ארגנטינה ברזיל.
צביקה, אתה עד שלי, שכשהקופה היה בתאילנד, אמרתי לך שברזיל זאת לא ברזיל, נכון?
נכון.
ואני לוקח אותך בתור עד רציני.
קוף קלט אותנו בתאילנד.
כן, נכון.
אז הוא יודע גם כן. אז הוא יודע גם כן. זה יקרה לי עם ה-0-0 הזה במשחק הראשון שהם הברזילאים שיחקו בקופה אמריקה, וזה נמשך אחר כך, הייתה איזו הצגה אחת גדולה, אבל בואו, זה לא הברזיל שאנחנו מכירים, אתמול גם בלי הכוכב הגדול שלהם שריצה עונש של צהובים, אז זה נראה לא טוב, ובאיזשהו מקום מסתכלים על הבתים ועל רבע הגמר, אז באמת, אורגוואי מגיע לה להיות בחצי הגמר, ועוד איך מגיע לה. עם כמות שערים שהיא כובשת.
למרות שהם ביצחו רק בפנדלים, אתה יודע.
אתה יודע, גם, גם ארגנטינה, כן. שאם אני זוכר נכון, צביקה, ביום חמישי באקוודור, הליין במשחק הזה היה שהם ינצחו, אפילו טקו, זה היה 7 ומשהו.
כן, 1-10 של משהו.
והתייחסנו לזה בתור, אתה יודע, באמת משחק צ'יפס. משכו אותם לפנדלים.
רגע, בואו, עם כל הארגנטינה וכל התשע נקודות שהם עשו, וכל הזה שהם לא סופגים שערים, הצגות הם לא נתנו.
נכון.
זה לא הופעות של אלופת עולם.
גם מסי לא רק נשאר השם בינתיים לפי האליפות הזאת.
זה ממש בדיוק ככה, בדיוק כמו שאמרת את זה.
חצי פצוע, חצי מתחשק לשחק, חצי לא מתחשק לשחק, כבר יותר... בתור איש יחסי הציבור.
גם קשה, תשמע, קשה לו, נכון.
עד עכשיו דיברו על מסי, ואחרי רבע הגמר מדברים על השוער, שבאמת...
שמציל אותם.
תצאו, כן, נציל אותם, כן, ובכלל ההגנה שלהם. אבל אנחנו התרגלנו לשמוע שמדברים על ארגנטינה, באותה נשימה גם נדבר על מסי. ופתאום, אתה יודע, מסי, מלבד הבישול הנהדר שהוא עשה במשחק הראשון נגד קנדה, בואו, לא היו תצוגות כדורגל, הקהל של ארגנטינה והעשרות אלפים שהגיעו לארצות הברית, הם התצוגה של על המגרש, אנחנו לא רואים את ארגנטינה כאלופת עולם. אתה יודע מה, בדומה לסגנית אלופת העולם שעושה את זה ביורו, צרפת, גם היא ממש לא מציגה איזה משחקים גדולים.
מה מחכה לנו בחצי הגמר, עם ארגנטינה, בלי ברזיל?
אז עכשיו נשאלת השאלה, מה יקרה? ארגנטינה קיבלה את ההגרלה הנוחה ביותר, קנדה התפגשה אותה במשחק הראשון של פתיחת הקופה אמריקה, ניצחה אותה 2-0, אני אומר, כמי שראה את המשחק והיה במגרש, לא היה קל, זה 2-0, אבל לא היה קל, הגול השני בא בסוף, קנדה כן גילתה ניצוצות, וכן התרידה מעט לעת את ההגנה של ארגנטינה, אבל עדיין, ארגנטינה טובה יותר, המשחק יהיה בניו ג'רסי, והיא תעלה לגמר, והשאלה הגדולה היא מה יקרה בחצי הגמר השני, שיהיה בשרלוט, בין קולומביה לבין אורגוואי, קולומביה כמובן עם הצגה גדולה ברבע הגמר עם 5-0 מהמם, ומתחילת האליפות שר פלסנר שלנו הוא מת על חמס, ובאמת ממשחק
הוא למשחק הוא זוכר את זה ב-2014, הוא נתקע הוא היה אז
חמס פנטסטי, הוא הפך להיות כאן
האהוב, הוא לא זוכר, זה כבר הרבה שנים
חמס באמת נהדר, וגם עוד פעם
אולי אחרי האליפות הזאת מי שיקח אותו חזרה לאירופה.
כן, עכשיו הוא בסאו פאולו בברזיל משחק,
אף אחד לא הצליח בשום מקום באירופה. הפועל תל אביב בליגה לאומית, כסער אומר הפועל תל אביב בליגה לאומית
לקחת אותו, אני לא יודע אם יש לו מקום.
לא, אבל ספרה ייתן לו כסף, ספרה ייתן לו כסף.
מה שאני רואה זה, אני רואה את ארגנטינה בגמר ב-15 בחודש במיאמי. השאלה אם זה קולומביה או אורגוואי.
קולומביה עוד לא השאירה נקודה, נכון? קולומביה רצה בחמישיות רביעיות כל הזמן.
נכון. מאוד 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 אטרקטיבית. משחקת פתוח. די מדהיגה, היא צריכה להדיג. ואחרי ה-90 דקות אתמול של אורגוואי, אז כן, קולומביה... צריך להגיד קולומביה סלש אורגוואי נגד ארגנטינה, ככה נראה הגמר.
כן. על הכיפק בודקה, תבלה, נשתמע מחר.
רגע, יש לי סיפור קטן. יש לי סיפור קטן. ביום העצמאות של ארצות הברית כאן,
4 July.
כן. אז יורגן קלופ העלה פוסט עם תמונה שלו, כשהוא היה עם ליברפול פה באיזה מסע משחקים, ובין השאר הוא כתב שהקהל של ארצות הברית, קהל הכדורגל של ארצות הברית, מחשמל. זה הספיק כדי, עכשיו באותו זמן,
לחשוב שהוא יהיה מאמן לארצות הברית.
כן, ארצות הברית מתכוננת לקראת המונדיאל של 2026, שיהיה פה.
כמה הם משלמים למאמן?
לא הרבה.
מה? הם ימצאו בשבילו כסף, ספונסרים.
הכסף שם זה לא הבעיה, זה מה שנקרא traditional. לא שם לי מאמן הרבה כסף.
זה היה סתם מוזר, את זה אין מסע ומתן, אין ביסוס לידיעה הזאת, אבל זה הספיק כדי להדליק, ואז אתה חושב, רגע, זה הגיוני, זה יכול להיות.
זה המנוחה שלו, הוא לקח מנוחה, זה המנוחה שלו?
לא, מונדיאל זה צ'יק צ'ק צ'וק, אתה מבין? זה באים, אביני וידי ויצ'י. זה בקטנה. מותקה, המון תודה.
ביי.
שבוע טוב, ביי ביי. שבוע טוב,
54-37 לנערות ישראל, לא נערות, עד גיל 20.
משחקים יפה מאוד. 54-37,
כמה היה שם, כמה שניות לסיום, נכון? צביקה, פשוט עלה לי בנר.
ברח לי.
כן, תן לי תכף לראות, טיק, עוד. עוד, אנחנו על הקו כרגע, זה כבר קצת יותר ב... איך קוראים לזה? בניקוד. תכף נראה בדיוק, כי זה באמת אותי בכל מקרה מדהים, האירוע הזה, שאנחנו מובילים בכזה...
בסרביה, זה לא צחוק.
כזה פער על סרביה.
הנה,
56-37.
דקה 53.
דקה 53, אז נצא להפסקת פרסומות, אנחנו עושים גם הגנה טובה. סוגרים קווי מסירה וכאלה, הם הרבה יותר גדולות מאיתנו, אבל בגוף, אבל נצא להפסקה פרסומות, נחזור, נעדכן. חזרנו, 60-37, זה היתרון של הנבחרת הצעירה של הבנות בכדורסל על נבחרת סרביה, 60-37, אני מקווה שזה יסתיים בניצחון. רקטה.
המאמן טל נתן.
כן, רקטה נפלה באצטדיון של עירוני קריית שמונה, זו לא פעם ראשונה, זו פגיעה שישית במתחם האימונים של המועדון מאז תחילת המלחמה, והם עדיין מתפקדים והתפקדו לפחות עוד חצי עונה מחוץ לעיר, שגם כך נראית רע מאוד, לא רוצה לעשות השוואות, אבל נראית רע מאוד מבחינת המתאר שלה. ועכשיו אנחנו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן,
אני... בסדר, קודם כל בוא נתחיל עם סורקין, 8 נקודות, 7 ריבאונדים, עוד אסיסטים, חטיפה, עניינים. בליגת הקיץ.
מודה, לא ראיתי את המשחק.
אבל רק 4 מ-11 מהשדה. אתה יודע, אמריקאים כמוך, סורוקה, זה אנשים של סטטיסטיקה, הם אוהבים, הם אוהבים קצת יותר, הם אוהבים בסביבות 48% במינימום.
כן, אבל לא 4 מ-11 או 5 מ-11
היה קובע
את גורלו, אני חושב שהוא כן
נראה
הרבה דברים
חיוביים. איך הוא היה כללית במשחק? זה מה שאני שואל.
הוא נראה כאילו מאוד משתלף בשיטה, כלומר ראית אותו משחק שם בטבעיות.
הוא עשה גם קולג' בארצות הברית, זאת אומרת הוא מכיר קצת מה שנקרא אמריקן בסקטבול.
שני חברים שלו לקבוצה זכו השנה באליפויות, טיילר דורסי ובטו בריצ'וד, כזה מחליף של בוסטון. אז כן, סורקין הוא לא מאוד זר לכדורסל הזה, והוא בעיקר הראה שהוא משתלב יפה בשיטת המשחק של גולדנסט, הוא מקבל כדור, מוציא אותו קדימה, מוציא אותו החוצה, יודע להשתלב בהנדופים, ולקראת הסוף, ממש לאחד המהלכים האחרונים של המשחק, הוא לקח כדור קוסט טו קוסט עם שני ספינים, בסוף קלה מתחת לסל, ו-ESPN העלו אותו בחשבון הרשמי שלהם, את ההיילייט הזה, וכתבו רומן סורקין לוקינג לייק יוקיץ'. עכשיו, לא אנחנו הגזמנו, ESPN כתבו את זה בעמוד
גם ב-ESPN יש הרבה עיד עלך. הרבה.
אופן כללי, אני חושב שסורקין היה לו משחק שהם בוודאי טובים, קודם כל גולדן סטייט עצמה ניצחה, שוב, התוצאות לא באמת משנות יותר מדי, אבל ניצחו שם ב-40 מפרש את מיאמי, אבל שוב, בעיקר מבחינת שיטת המשחק, אתה רואה אותו מוסר מתי שצריך, נכנס לסבר מתי שצריך, זורק מתי שצריך, לא אגואיסט, וזה בדיוק לא מה שמחפשים בגולדן סטייט, שחקנים שזורקים לסל, יש להם מספיק, מחפשים מישהו שיתאים לשיטה, למה שנקרא קרבול, להניע כדור, להבין כדורסל, וזה סורקין עשה. האם זה מקדם אותו לעבר חוזה ב-NBA, עוד נראה, אבל מבחינתו...
בוא דבר איתי באמת, אתה הרי המומחוי שלנו ל...
לא, רגע, הוא צריך להגיע לליגה בלאס וגאס, אלה ליגות מתחילות וחממות, בליגה בלאס וגאס, שמה... זה כל הקבוצות מגיעות עם ההרכבים היותר טובים.
שם מגיע כל העולם, מעבר ל-NBA.
כל הקבוצות וכל הזאת,
כן. כן, זה טוב שהוא צובע את החוויה הזאת.
כן, לא, זה החימום, זה החימום.
נכון, זה החימום.
מבחינת היכולת של הווריורס, אם באמת וכאשר ירצו, יש להם מספיק חלל בסלרי קאפ, או שמדובר על טו-ויי,
לגבי איתו יש להם כבר את ריס ביקמן שראינו אותו משחק הלילה ויש להם עוד שחקנים, אבל שוב גם זה לא סגור. לגולדן סטייט כרגע יש בין 2-3 מקומות פנויים בסגל, תלוי אם ירצו להעריף לתת את העונה הזאת לגי סנטוס הברזילאי, תלוי אם ירצו של אינדי ווטרס שהגיע מאוקלאומה סיטי ימשיך שם, כל מיני שחקנים כאלה שהם שחקנים שליליים. עכשיו מבחינת תקרת שכר, בוא נגיד רומן סורקין זה לא החוזה של לברון, זה יהיה חוזה מינימום כנראה, חוזה מינימום של רוקי, וחוזה מינימום בגדול קבוצות יכולות להחתים כמה שהן רוצות. לא זאת תהיה הבעיה את השכר של גולדן סטייט, בוא נגדיר את זה ככה, שקבוצה בסופו של דבר יכולה להגיע לפתיחת העונה עם 15 שחקנים, עוד 3 שחקני טו-ויי, אז מבחינה הזאת...
אבל יש לי שאלה בשבילך על גולדן סטייט, הם שחררו את תומפסון בשביל לשחרר כסף, בשביל להביא מישהו גדול, היה מדובר אפילו על יאניס, אבל אני לא רואה שהם עשו את המעבר הגדול הזה, ואז הם יצטרכו לתת עם הטרייד עוד שחקן שניים, ואז אולי סורקין במינימום יוכל להיכנס שם.
לא, גולדן סטייט עשו את המהלך שלהם, שוב, בגדול קודם כל לא יודע מי אמר יאניס, אבל...
לא, אני מגזים.
לא,
גם זה דיברו, גם על זה דיברו.
גולדנסט ויתרו על ה-30 מיליון של קריס פול היה אמור להרוויח. כן. קודם כל זה שדיברו, זה לא אומר שיאניס ירצה לבוא לשם, ושכרגע זה קבוצה שגם הכוכבים שלה...
מלחיות במילווקי, היית במילווקי סורוקמן?
הייתי, האמת שהייתי במילווקי במסגרת משלחת של State Department, ויש שם אחלה גבינות, ומוזון של
אלי. בסדר, אבל המקום הזה, שאתה קם בבוקר... כשאתה קם בבוקר, אתה כבר, אתה יודע, אתה רוצה שיגיע הלילה בלישון.
כן. לא, אני
אומר... לא, מה שקוף אומר שבסן פרנסיסקו יותר טוב לחיות.
כן.
יש לרצות ויש, האם גולדן סטייט יכולה לתת למילווקי את מה שיאניס אנטטוקומפו שווה? לא.
לא, אין לה מה לתת, אין לה סחורה.
אין לה סחורה. עכשיו שוב, הם הביאו את קליי תומפסון, והם הביאו במקומו, ואת קליי פול, שכבר באמת, שוב, שחקן נפלא, אבל בגיל 39, הביאו במקומו שלושה שחקנים טובים, שאני לא בטוח שבעונה הבאה הם יהיו פחות טובים. הם הביאו את קייל אנדרסון, שאנחנו זוכרים אותו בגמר המאחת, מניסוטה, פורוורד, פנטסטי, מנעת כדור, חכם, יכול לשחק שם בסכמה של קר. הם הביאו את אנטוני מלטון, שחקן שיש לו הרבה פוטנציאל, גם בגנתי מצוין, יכול גם לקלוע, אבל והביאו את בדי הילד שהוא סקלה השלושות הטוב ביותר מבחינה מספרית ב-NBA מאז תחילת העשור. אז עכשיו במקום הספלש בדי יש להם את הספלש בדי. שוב, הם יותר טובים אולי על פניו, הם קצת רעננו קלי עם כל הצער ועם כל האהבה. רצה יותר
כסף. אני עד היום לא הבנתי את ההבאה של קריס פול בשנה שעברה, אבל עזוב זה.
לא, פה קריס פול גם
בגילון. למה, ברדלי ביל בעברה שהעונה הזאת
גם טומטום.
יהיה 51 מיליון דולר.
אם בלי אישור שלו אתה לא יכול לעשות עליו טרייד.
כן.
הוא ולברון.
הוא ולברון, נכון. וגם לברון זה חדש.
כן. אגב, לברון, ברוני עשה גם כן הופעת בחורה הלילה, אבא שלו גם נכח במשחק.
לא, אבא שלו נוכח במחנה אימונים של נבחרת ארצות הברית לקראת פריז
2024. לא, הוא לא היה, כי הוא צייץ, ראיתי, חשבתי שהוא היה במקום.
הוא ראה בטלוויזיה. הוא ראה בטלוויזיה.
הוא ראה יחד עם סורוקה בטלוויזיה.
כן.
אני ולברון ראינו ביחד את הבן שלו.
ארבע נקודות, נכון, שבאמת כולם, אתה יודע, באמת נפלו מהרגליים. ראיתי קליפ ב-ESPN, תשמע, ילד אתלט, יחסית לגובה צנום.
יש לו קצת גיינים, אתה יודע.
כן, יש לו קצת גיינים, והוא גם חזק.
בעיקר, בגדול, מי שחיפש הוכחות לסיבה למה לברון, למה ברון נבחר בדראפט, מצא אותן, כי הוא באמת אתלטי, והוא צריך לתת הגנה לא רע. מי שחיפש סיבות למה אמרו שלברון לא צריך להיבחר בדראפט, מצא גם אותן, עם 2-9 מהשדה, כולל הרבה זריקות שלא היו קרובות בכלל. אבל שוב, זה משחק ראשון, ולידת קיץ גם היא לא תמיד אינדיקטור למה שקורה בהמשך. אני לא חושב שיש בו איזשהו סופרסטאר פוטנציאלי, אבל אם הוא כן יצליח להראות נוכחות הגנתית וכן יצליח לראות שאי אפשר להשאיר אותו חופשי לגמרי, הוא כן קולע מפעם לפעם באחוזים חצי נורמלי.
למה אבא שלו לא מביא לו את המאמן קליעה של נוביצקי הגרמני הזה שעבד איתו בדאלאס?
לא, הלייקרס כן החליטו להשקיע השנה יותר בבניינים של פיתוח שחקנים. הם הולכים למנות איזה מישהו שיחראי על מה שנקרא שלומם של השחקנים. בכל זאת יש להם לא מעט צעירים בסגל, בטח יחסית לקבוצה של לברון, שאנחנו יודעים שבדרך כלל זה לא קורה. אז יש להם את מקס קיסטי, ויש להם את דלטון קנקס, ויש להם את ברוני. אז הם, כן, הם ינסו להשפיע, והם ינסו לשפר את הקליעה שלו, אין ספק, יש בכל קבוצה היום מאמן קליעה.
אני שמעתי את רדיק, הוא אומר שהם יבנו הרבה על מחלקת פיתוח שחקנים.
לא, אבל אתה רואה שהילד...
לא, לא, רדיק אמר שהוא ישימו דגש על מחלקת פיתוח שחקנים.
אני אומר, בקליעה של ברוני...
זה בסדר, יש כל כך
הרבה... זה בסדר. הקליעה של ברוני, התנועה
יש לו. התנועה יש לו. תן לי איזה משפט באמת על הניקס, אני לא רוצה להתלהב, אבל הם עושים קיץ טוב.
הוא קיץ מצוין, כן. מיקל ברידג'ס הגיע, ומה שהיה נחמד זה שברידג'ס מגיע כבר ידענו לפני שבוע, אבל... בסופו של דבר הם הצליחו איכשהו קצת לשנות את הטרייד, כך שחוץ מבוין בוגדנוביץ' הם ייתנו עוד שני שחקנים שבאמת לא רלוונטיים לשום דבר שהם היו אמורים לעשות השנה, שייק מילטון וממד יקיטה, וקיבלו את קייטה בית. ומה שהם עשו בדבר הזה, זה הצליחו להיכנס בדיוק מתחת למקום בתקרת השכר, שיאפשר להם להשאיר למשל את פרשס הצ'יווה, שלפי הדיווחים מוכן לקחת מתחת כסף ולהישאר שם עוד שנה. אז זה יהיה פרשס, אז יהיה מאוד פרשס להשאיר אותו, ועוד שחקן השנה שעברה שנשאר, והמשכיות, ויופי של קייט, הם איבדו את זה, יהיה הרפנשטיין שהלך לזה, ועוד במילה אחרונה, דמר דרוזן, הולך לסקרמנטו.
נכון.
שחקן משיקגו, בעונה שעברה, 76 מיליון דולר.
גם מיאמי רצו אותו, אבל לא
הצליחו. כן, כולם רצו
אותו, הלייקרס רצו אותו, הרבה רצו, בסוף סקרמנטו זכות, יהיה להם אחלה קבוצה לפרוץ את הבור.
ברוך. סורוקה מן המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם אלישי קדיר, אהלן אלישי, ערב טוב.
מה קורה? מה שאתם
חיים? וואלה, חיים בצניעות, שמע,
מה קורה? אני מבסוט. תגיד אתה מה קורה.
אנחנו, אני מבסוט בשבילך. אתה הולך להיות...
האמת שגם אני, כן.
כן, עוזר מאמן בבני הרצליה לעונה הבאה, ביחד עם יו אורלנד, המאמן הראשי.
איפה אימנת בשנה שעברה, אלישי?
לא אימנתי.
איפה אימנת בשנה שעברה?
לא, לא אימנתי.
אה, לא אימנת, אוקיי.
משך אותך לחזור למשחק?
אני חושב שברגע שפרשתי, אז אתה יודע, זה תמיד נמצא שם, זה תמיד אתה יושב, שוכב בלילה במיטה, וזה איכשהו אתה תמיד זה עובר לך בראש. ניסיתי להתרחק, יותר הלכתי גם לכיוון של, עניין של יותר טק כזה, ספורט-טק, שכן מתעסק בספורט, אבל קצת ניסיתי לברוח מזה, אבל תמיד זה ישב איפשהו, ואני שמח באמת שנוצרה הזדמנות, וחתמתי בהרצליה.
תגיד, אתה בסך הכל, אתה יודע, אחד הדברים שהובילו אותך בכל הקריירה היה האופי, כולל אותה זכייה היסטורית של נס ציונה.
אני חשבתי הקליעה.
הקליעה קצת פחות. אם היה לך מאמן קליעה, היית עושה את ה-NBA.
אנחנו מחפשים מאמן קליעה לברוני ג'יימס.
אבל לא, הקליעה קצת אצלך פחות. אבל באמת, הבאת הדברים למגרש נדירים. ושהתבטאו גם בתואר שאני לא יודע מתי מועדון ישראל יעשה עוד פעם. ומה אתה הולך לעשות שם? זאת אומרת, אתה תעבוד בפיתוח עם צעירים גבוהים, כל הדברים, תראה להם את כל הצלקות, כל השברים.
אז אני באמת חושב שיש כמה דברים באמת שאני אגע בהם. אחד זה באמת לתת כמה שיותר עזרה ליהו בכל מה שהוא יצטרך. הדבר השני, כמו שאמרת, זה גם יש הרבה חבר'ה צעירים, ובאמת להביא את הדברים שאני עברתי בקריירה ולפתח אותם גם מבחינת היכולת האישית וגם מנטלית. בנוסף, אתה יודע, עוזר מאמן, זה סשן וידאו.
כמה אתם בצוות האימון? יש עוד עוזר מאמן? עוד אחד שמכין וידאו, סקאוטינג, אנליסטיקה?
כן, אנחנו כרגע שלושה. יאו, אני ועוד בחור שגם מתעסק בוידאו.
אוקיי.
ויש שם צעירים, יש בסגל צעירים.
עוד לא גמרו להחתים כולם, יש
שם. עדיין לא גמרו, אבל כן, יש כאן הרבה חבר'ה צעירים. וגם אתה יודע, בסופו של דבר זה לא באמת משנה אם אתה צעיר או קצת יותר מבוגר. תמיד יש מקום לעבודה ומקום לשיפור.
אבל צעיר, אתה יכול להשפיע על ההתפתחות שלו.
אתה יודע, זה גם הרבה, לדעתי, זה תמיד גם הרבה עניין מנטלי. זאת אומרת, לפעמים שאתה בא פתוח ללמוד דברים חדשים, אז אתה גם יכול באמת לקבל עזרה ולהוסיף אותם למשחק שלך. תראה אותי ראייה על הכלייה משלוש שלי, שרק הלכה והשתבחה עם השני.
עוד פעם?
אני צוחק, אני צוחק.
תפסת את קופמן, אתה עושה עליו
פורפרה. לא, עד שהוא עושה, עד שהוא פאו, אתה יודע.
לא, אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל כלייה משלוש, נו באמת, יוקיץ' אתה לא, אחי.
לא, יש לו את המסירות שלי.
אני חושב שגדלתי בדור הלא נכון, תבין, שאני באתי לזרוק משלוש צביקה צועק עליי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה עושה את המשחק, תבין, היום אולי
עצמת. האחוזים שלך היו כמו של גבינה שוויצרי.
לא, אבל אני אומר עוד פעם, צביקה אהב את הגבוהים שיתנו גוף.
ושיכנסו מתחת לסל.
ושיגיעו באמת, אתה יודע, קרס סל, הוא לא אהב שיקחו את המיד הזריקות מזה. חוץ מתומר שתמתם אותו.
יש לי סיפור קצר ועוד מצחיק עם צביקה. אני שנה ראשונה בנבחרת. אחד ומיוחד. אתה יודע, תראה מה זה. שחקן צעיר, זה משחק אימון, אני חושב שזה נגד הולנד. צביקה מכניס אותי דווקא במאני טיים, אתה יודע, משחק אימון, 3 דקות לסיום. אני זוכר, נכנסתי טוב כזה, עשיתי איזה סל. פתאום, סואל האופנס ריבאון היה בסוף אנד וואן. צביקה לוקח טיים אאוט, נכנס למגרש, צועק עליי. מה אתה עושה? אתה הורס לי את המשחק. זה היה הסיסטח שלי בתור שחקן צעיר בנבחרת.
עשיתי את תפקידי ב-100%.
תקשיב, אם הוא לא צעק עליך לפחות.
אבל אם אנחנו רצינים, אני חושב שזה דברים שגם מחשלים אותך, וזה גם דברים שאתה צריך להתמודד איתם מנטלית, ויש המון המון דברים כדי להיות שחקן כדורסל טוב, זה המון המון מנטלי, והמון דברים קשיים שאתה צריך לעבור, ואתה יודע, אני הייתי מהבודדים שזכיתי באמת לעשות קריירה ארוכה, ואני אשמח גם שאני אביא
איך אתה, עם יהוא, זאת אומרת, מה הכימיה עם יהוא? עבדתם, שחקתם בעבר ביחד?
תמיד שיחקנו אחד נגד השני, אבל יצא לנו להיפגש, ישבנו כמה שעות טובות, היה באמת...
יהוא היה צריך לזרוק משלוש, כי הוא קיה קלעי גדול.
אז היה באמת כימיה טובה, אני חושב שאחרי השיחה גם יהוא אמר שהוא מאוד נהנה בפגישה, ואני גם הרגשתי שאתה יודע, יכלנו לדבר כדורסל עוד הרבה מאוד. מבחינת יהוא זה היה טוב, מבחינתי זה היה טוב. בסוף אקוניס זה איתים לו. אז הוא חיבר אותנו ביחד.
יופי. אתה יודע שהרצליה אחרי כמה עונות לא טובות, הלחץ הוא גדול.
אתה יודע, הלחץ מבחינתי זה...
אקוניס... אקוניס הוא בחור טוב ונחמד, אבל במשחקים הוא בקריז.
אז אני יכול להגיד שאחד הדברים שהיו הכי חסרים ברגע שפרשתי זה הלחץ. זאת אומרת, אתה פורש, וביום אחד זה נעלם, ואף אחד לא מקלל אותך ביציאה, ואף אחד לא מעודד אותך, ויש פה איזה בור עצום שנפער אחרי שאתה פורש.
כן, החיים יותר מדי קלים.
בחיים יותר מדי קלים, אז אני חושב שאחד הדברים שדווקא אני הכי מצפה להם, זה שוב להחגיש את האנרגיות האלה.
יופי.
שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכם.
שיהיה בהצלחה, תצליח רק. תודה.
ביי ביי.
יש לנו עוד סי עולם מליגת היעלום בפריס, קייט קיפגון, סיינית העולם בריצת 1500 מטרים, קבע הערב 3 דקות, 49 שניות ו-4 מאיות השנייה, שיפור של 7 מאיות לסי הקודם, שקבע בפירנצה. אנחנו עכשיו...
שאלת הזהב. בחסות ספרינג, חגיגה של פירות, המשיקה מהדורת קיץ מיוחדת של טעמים אהובים במיוחד, פטל וענבים עם סיבים תזונתיים.
אז חברים, ניתן את פתרון אחידה, שני מאמנים משלב חצי הגמר, יש להם גם אליפות אירופה במתחתיים כשחקני נבחרת, אנחנו מדברים על דידיה דשאם, מאמן נבחרת צרפת, שזכה עם נבחרת צרפת באליפות אירופה בשנת 2000, ורולנד קומן, מאמן נבחרת הולנד, שזכה עם נבחרת הולנד כשחקן בשנת 1988, ובהמשך, כמובן המשך שבוע, נחלק פרסים לזוכים.
בחסות ספרינג, חגיגה של פירות, המשיקה מהדורת קיץ מיוחדת של טעמים אהובים במיוחד, פטל וענבים עם סיבים תזונתיים.
דיווחי תנועה.
חזרנו, כמה נשאר? כלום, סוף המשחק, אנחנו עם ניצחון על סרביה של הבנות עד גיל 20, 70-61, באמת כמה שניות, ובאמת ניצחון, יופי של ניצחון. אנחנו עכשיו עם עמית נאור, ווימבלדון, אהלן, ערב טוב.
איזה ווימבלדון, רק גשם פה, רק גשם,
אבל עדיין, אתה יודע.
אבל יש מגרשים סגורים, הם הצליחו לסגור שני מגרשים.
שניים, כן, שניים, 50 אלף איש מסתובבים, אתה יודע, אנחנו עושים כבר רגל כל שנייה לחנות לקנות עוד מגרש ב-70 פאונד, אתה יודע.
כן, אבל זה בריטים.
עוד מטריה, עוד...
תגיד... תגיד, עמית, אלקרז עלה לסיבוב הבא, אבל הוא משאיר...
עזוב את אלקרז, בקבוק פלסטיק 38 פאונד, אתה קולט את זה, רון? בקבוק פלסטיק הזה, אתה יודע, עם איזה 38 פאונד, נו?
נו, אבל זה ווימבלדון.
ווימבלדון, כן.
אלקרז משאיר יותר מדי מערכות במהלך.
מערכות, מחלק מערכות, כן, אבל האמת שיש לו הגרלה בסדר, אתה יודע, הוא יגיע לחצי גמר נגד... נגד סינר, סינר נראה טוב, למרות שעכשיו הוא בשובר שוויון. In the tiebreak, score is 4-2. כן, סינר נראה טוב, סינר נראה טוב, והם שניים הגיעו שם לחצי גמר, ונראה שזה מה שקורה שם, למטה נובק מחכה להם. בינתיים גם הוא מחלק מערכות, אבל הוא נראה בסך הכל די בריא.
המערכה הראשונה אתמול... שהוא נתן, באמת הייתה מיותרת, אבל השפת גוף שלו טובה, כך נראה לי כצופה.
הוא בסדר, תשמע, השחקנים לא מתרגשים איזה יותר מדי, אלא אם כן נגרים בחמישי, ואז זה מסוכן, אבל בסך הכל בגרנד סלאם כזה, שאתה לא באמת מתאהב, זה לא אחרי מר שאתה משאיר מערכות בדרך, וזה אחר כך אתה משלם את המחיר. יש משחקים מצוינים, יש לנו עכשיו את פריץ נגד זוורב, שזוורב גם כנראה טוב, כך שבסך הכל יש משחקים מצוינים. בגברים, נראה לי שבסוף נקבל 8. לנובק יש מוקש עם רוני, למרות שרוני בקושי ניצח את הסיבוב השלישי שלו, אבל פעמיים כבר הוא הפסיד לרוני הדני, וזה משחק מסוכן, אבל בסך הכל למזלו הורקש נפצע ופרש, כך שבסך הכל לנובק גם כן יש הגרלה די נוחה.
מה קורה אצל הווייברס הפולניה כבר בחוץ?
הפולניה כבר בחוץ, כמו שאמרנו, זה רק שלה עד מתי היא תפסיד, אבל היא הפסידה, כי היא לא טובה על דשא. מי שנראית מצוין זה רייבקינה, וקוקו גוף נראית לא רע. אנגליה, כמו אנגליה, רדוקנו, הפסידה מערכה ראשונה לאיזה שחקנית מהמוקדמות ניו זילנדית, אז היא ממשיכה במסורת. אבל זהו, קוקו גוף ורייבקינה יגיעו לגמר בנשים. בסך הכל הכל מתרכז ממש בשני המגרשים המרכזיים שהם מחוסים, וכל השאר 50,000 איש עומדים בחוץ ואיך אומרים, מחפשים איפה להתחבא.
זה כבר, זה השבוע השני, וזה מתחיל ליצור לחץ על הוועדה המארגנת, יהיו שם משחקים, אתה יודע, ב...
אז הם משחקים יום אחרי יום במקום עם יום הפסקה, אתה יודע, מספיק להם שיש להם יום אחד או יום וחצי של שמש, ואז הם צריכים לתפוס, כל אדם דורגים נדחסים לתוך שני המגרשים האלה, אז הם מסתדרו. לגבי הנוער והזוגות, והזוגות מעורבים, והסניורים, והכיסאות גלגלים, זה הם יחכו מה שנקרא. אבל הנשים והגברים יעמדו בזמן, זה פחות מדריד. וסינר כבר מוביל 6-2 בשובר שוויון, את בן שלטון, כך שהוא עוד נקודה אחת גומר ועולה לרבע גמר.
הבנתי. אז אין לך הפתעה, אין לנו הפתעות מיוחדות כרגע?
לא, רק כמו שאמרתי, רדוקנו הולך את הביתה, לא שזה יותר מדי מעניין.
זה שעברה סיבוב זה כבר, אתה יודע...
כן, אבל זהו, האנגלים נשארו בלי אף אחד, אחרי שהייתי לך הביתה נשארו בלי אף אחד, אז צריך ש... איך אומרים? הם כולם עם הכדורגל כרגע, זה מה שמעניין אותם.
על הכיפק, המון תודה, נשתמע מחר.
דברו איתי מחר חבר'ה, נקווה שמחר יותר מעניין.
בריאות, אמרנו קודם שיניב לני ברדיו צפון ב5, זה היה גלעד בלום.
יש תמונה, יש תמונה של הטיל בקריית שמונה במגרש הכדורגל, תנו אותו לרג'וק.
מיד ב-103 FM, איריס קו.